שלום. אני רוצה ברשותכם לפתוח במשהו על השימוש של הרמב״ם בביטוי אונן מחוץ להקשר של אבילות. רמב״ם בחיפוש פשוט את פרויקט השו"ת עולים על זה. רמב״ם מביא את המילה אונן בשלושה מקומות נוספים, שמהם אפשר אולי לעמוד קצת על האופן שבו הרמב״ם רואה את החוויה הזאת או השימוש בביטוי הזה. הוא מופיע פעמיים ברכות דעות. פעם אחת בפרק א', שם בהלכה ד', רמב״ם עוסק בדרך הישרה שהיא עמידה בינונית, בשביל הזהב, בדרך האמצע. וכשהרמב״ם בא לתאר, אני קורא, הדרך הישרה היא מידה בינונית, שבכל דעה ודעה, מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה משני הקצוות ריחוק שווה ואינה קרובה, לא לזו ולא לזו. לפיכך ציבו חכמים הראשונים שיהיה אדם שם דעותיו תמיד, הוא משער אותם ומכוון אותם בדרך האמצעית כדי שיהיה שלם. ובתוך התיאורים האלה רמב"ם מתאר כך וכותב, ולא יהיה מהולל ושוחק ולא עצב ועונן, אלא שמח כל ימיו בנחת, בסבר פנים יפות. אז כאן רמב"ם כשהוא בא לתאר קצוות של מצב נפשי, של מצב רוח, אני הצד האחד יש לו מהולל ושוחק, מהצד השני יש לו עצב ועונן. שניהם מתוארים אצלו כאנשים, כדמויות, שהם לא מאוזנים, שהם בקצוות. מה הדבר שהוא ממליץ עליו כדבר ראוי? לא להיות שוחק, אלא להיות שמח בנחת. הדברים האלה חוזרים על עצמם במידה מסוימת גם בפרק ב' בהלכה ז', פה הרמב״ם גם הוא בא לתאר איך רואי שאדם יהיה, וכשהוא כותב כך אני קורא, לא יהיה אדם בעל שחוק והטל ולא עצב ועונן, עוד פעם שני הקצוות, אלא שמח. כאן הוא לא כתב את המילה בנחת, רק שמח. ומה שכבר עולה משני המקומות האלה, שהשימוש של הרמב"ם פה בביטוי אונן, קודם כל ברור, בגלל הצמידות שלו לביטוי עצב, שהוא מתאר מצב רוח של אדם אונן, שהוא אדם עצוב. ובעצם, כשמחברים את הדברים האלה לאונן שהוא מופיע בהקשר של אדם שמת לא מת, בעצם אדם יצא משיווי משקל. אדם נמצא בדרך כלל שיווי משקל נפשי, הוא נמצא בין קצוות שונים. מה שקורה לאדם כשמצב כזה, הוא הולך לקיצוניות. הוא שוקע בתוך איזשהו, הייתי אומר, צד אחד שהוא קיצוני. בעצם התפקיד אולי של דיברנו קצת כבר על הנחמה וכו', זה לעזור לאדם לשוב, לחזור לאיפה? לאמצע. עכשיו כמובן שלא שייך פה התורה של הרמב״ם שאם המקל יתקם אז מעקבים אותו לכיוון ההפוך, כן, זה לא נמצא פה, אבל כן, בעצם אני אומר את זה בצורה הבאה, אפשר בתורת הנפש של הרמב״ם להושיב את חוויית האבלות על תורת הנפש הכללית שלו. בעצם אדם בדרך כלל הוא הולך באיזשהו איזון בין קצוות, כשהוא עונן הוא יוצא, ועכשיו תהליך האבל אולי הוא להחזיר אותו. יש שימוש קצת שונה, או יתר דיוק, בן זוג קצת שונה לאונן בעוד מקום אחד במשנה תורה, זה בהלכות תעניות. שם הרמב״ם כותב, אני אקריא לכם בפרק א' הלכה י' שהוא בא לתאר גם פה מה המצב הנפשי שאדם ראוי שיהיה בו ביום תענית. שם כותב הרמב״ם, אני מקריא, כל השרוי בתענית, בין שהיה מתענה על צרתו או על חלומו, כמו תענית יחיד, בין שהיה מתענה עם הציבור על צרתם, הרי זה לא ינהוג עידונים בעצמו ולא יקל ראשו ולא יהיה שמח וטוב לב, אלא דואג ועונן, כעניין שנאמר מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו. שפה כשאנחנו רוצים להבין מהי ההמלצה, אז כאן הרמב״ם, בניגוד למקומות האחרים, שהוא כותב, אל תהיה שוחק ואל תהיה עצוב, אלא תהיה שמח. כאן הרמב״ם כותב, אסור לך להיות שמח. כלומר, מה בעצם מדובר פה? באבל יש להניח שאדם באופן אוטומטי, רוב בני אדם, האלה שנורמליים אני חושב, הם מאליהם נעשים עונן ועצב, מאליהם. בתענית לעומת זאת, יש בה שאלה שהיא כבר, היא כבר לא תגובה לאירוע שקרה אותך, זאת אומרת מידת ההזדהות שלך עם האירוע שהציבור מתייחס אליו, האם אתה אדיש, ופה יש קריאה לא להיות שמח, אלא להיות עונן. זה יושב מאוד יפה על מה שגם עלה קודם. דיינו, העניינות היא יציאה מהשיווי משקל, המצב הרצוי, רק שכאן, להיות ולא מדובר בבן אדם שהוא עצוב מדי, לכן הרמב"ם חיבר לעונן מילה אחרת, לא עצב אלא דאגה, דואג ועונן. ואני שואל אתכם, לשמה הוא הביא את הפסוק, עניין שנאמר, מה יתעונן אדם חי גבר על חטאה, ואם הוא ניסה לרמוז לקשר בין יתעונן ועונן, ואז היא כבר משמעות ממש שונה לגמרי. בכל מקרה, הדבר המעניין אצל הרמב"ם, אני אומר את האמת, אני כבר אוסף לי רשימה ארוכה כזאת, זה שאפשר לרדת לעומק הביטוי עונן שמופיע בעיקר ברמב"ם באיזה הקשר של אבלות. זה ברור, כן, ברכות מעשר שני, ברכות שם מעשי המזבח, ברכות אבל, כן, שנמצא בהקשר של אבל, אבל אפשר אולי לרדת לעומקו כשהולכים לספר מדע, לתשתיות הרעיוניות של הרמב"ם, ולאור זה לשפוך אור על האופן שבו הוא רואה את התופעות האלה. כלומר, התיאור, הייתי אומר, של הנינות, מעבר לעניין שאתה בצער, שאתה לא בשמחה, כל מה שדיברנו, ולשון הרמב"ם נגיד, אתה יצאת מהשיווי המשקל, מהאמצע, והלכת לקצה. זו החוויה שאתה חווה אותה. עכשיו, אנחנו עומדים לפני התהליך או שלבים שיחזירו אותך. אז זה השלמה אחת לגבי השימוש בביטוי עונן ומשמעותו. עכשיו אני ברשותכם, אני רוצה קצת יותר לחדד. כן, בבקשה.
אם בעצם של הרמב"ם משתמש אבלות כשם ידעת ועוננות, אז למה הוא לא משתמש באבלות? אבלות זה רק דווקא למת?
אני חוזר. עונן מתאר מצב נפשי. להיות עונן זה להיות עצוב. זה הכוונה להיות עונן. אבל לא מתאר מצב נפשי. מה אבל מתאר? ניוגים, פעולות, החצנה. לכן כשאומרים עונן, מתכוונים לצער שאתה מצוי בו, למצב הנפשי שלך. הרמב"ם בהלכות תעניות, אם הוא דואג, שכולם מתענים, ואתה לא, זה לא נוגע לך. או ליתר דיוק, מי שמכיר קצת את התשתית הרעיונית של הלכות תענית ברמב"ם יודע, שהרמב"ם העמיד את כל יסוד התענית על חובת התשובה, ומי שרוצה לראות את התיאור הכי יפה שנכתב על זה, זה ישעיהו בפרק מלכת, הפטרת יום הכיפורים, שצום זה לא לחוף כאגמון ראשו, וצום זה לא לא לאכול, אלא צום זה תהליכים נפשיים, וזה קבלה של אמת מוסרית ואמת ושלום וכו'. ועל רקע זה הרמב"ם כותב הלכה שלמה שלא מספיק להיות רעב, זה צריך להיות מלווה גם בקיום שבלב, נקרא לזה. בסדר, אז עד כאן השלמה אחת בעניין עונן. עכשיו אני רוצה קצת לחדד כמה וכמה דברים שקשורים בדברים שלמדנו ביחס למיתו מוטל לפניו. הראשון שבהם נוגע לתכתובת מייל שהיה ליום עם חיים, שכתב לי רק חצי מהדבר, ואני עכשיו אכתוב לו חזרה, אני אסביר לו את מה שעניתי לו. בסדר, אנחנו ראינו פה בשני מקורות, האחד במשנה והשני ברמב"ם, אותו תהליך. מה היה התהליך? שבידי הנוסח הטובים של החיבורים האלה נכתב שאדם שהוא בצער, שקשה לו, שהוא טרוד, כן, או בלשון המשנה, מי שמיתו מוטל לפניו, שהוא פטור מקריאת שמע, ובידי נוסח מאוחרים יותר של החיבור הזה הוסיפו שהוא גם פטור מכל המצוות. כן, ראינו את זה במשנה. שם ראינו שבכתבי היד הטובים של המשנה מופיע שמי שמיתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע ומן התפילין, ועד שמגיעים לנוסח הדפוס של הבבלי, כבר כתוב במשניות פה, שמי שמיתו מוטל לפניו, אני מקריא, פטור מקריאת שמע, מן התפילה ומן התפילין, כל מצוות האמורות בתורה. כן, כבר תוספות פה על הדף, מעירים על זה, זה לא המצאה שלי, כן, בבקשה.
זה גם מופיע בעל מקום. הפרשה הזו על הבאה,
מצוין, זה מה שבדיוק רציתי להעלות לחיים, בסדר, אז אתה תענה לו, בסדר, מצוין. כן, יתוס עוד פה על אתר מאירים, אני קורא, הכי גרסינה, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילים. יתוס עוד פה משוחחים עם מישהו שלא גרס תפילה. ממש כמו הנוסח הרווח בכתבי היד של המשנה, יתוס עוד בכלל לא מדברים על האופציה שיהיה כתוב פטור מכל המצוות, כנראה זה בכלל לא קיים. הדבר הזה גם מתואר ברבנו יונה, בתלמידי רבנו יונה, הרבה יותר מאוחר, כן? ב-113, כן, בקטלוניה, שם מופיע, ממש בתחילת הפרק, אני מקריא. אני קורא. פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין, כך היא הגרסה בכל הספרים המדויקים. ודאי שלא גורסים מכל מצוות האמורות בתורה, את זה יודעים מהמשך הדיון, למה כי מה אומר רבנו יונה, תשמעו את הדיוק, יש מפרשים, בכיוון שלא שנינו במשנה בפירוש שפטור מכל מצוות האמורות בתורה, אז הוא בוודאות לא גורס כל מצוות האמורות בתורה, יש מפרשים, אינו פטור, אלא מאלו השלושה בלבד. הוא מביא דעה כזאת, שרק פטורים משלושת אלה, לא פטורים באמת ממצוות אחרות, עונן, או סליחה, מי שביתו מותר, חייב בכל המצוות, והוא גם מסביר, אבל בכל השאר חייב. ומביאים ראיה, בואו נהיה לדבר על הראיה. מדברים לפרק הישן, חתן פטור מכל מצוות האמורות בתורה, ותן השילה חייב, ואומרים דעתם, ממש מעדיל חתה כשילה. כלומר, חתן חייב בכל המצוות, הוא פטור רק מקריאת שמע, וכי יחיד חתן חייב בכל מצוות האמורות בתורה, חלה מי שעבד חייב בכולה. אלא, באלו השלושה בלבד שאסור, ולמה? כל זה כבר דיברנו, מפני ששלושתם צריכות כוונה יותר משאר מצוות. קריאת שמע מפני קבלת עול מלכות שמיים, וצריך שיהיה בכוונה, ותפילין גם כן צריך שלא ישיח דעתו מהם, גם זה צריך כוונה, ותפילה גם כן צריך כוונה, שאם לא קיבל בעבור צריך לחזור ולהתפלל פעם אחרת, מתוך שהוא בעול על מיתו וטרות בהסקה, ולא יוכל לכוון מהם, לפי כך פטור. אבל בשאר מצוות, כשאינם צריכות כוונה כל כך, חייב. כלומר, הדעה הזאת קודם כל גורסת, קריאת שמע, תפילה, תפילין, ובאת, מדייקת, ואומרת, אם רק מאלו. יש פה בעצם שלוש גרסאות, גרסה אחת שהיא תפילה, קריאת שמע תפילין, גרסה השנייה קריאת שמע תפילה תפילין, אבל מעל כולה זה נוסח הדפוס שהוא גם כל מצוות האמורות בתורה. שהתופעה דומה הראיתי לכם ברמב״ם, בהלכות קריאת שמע פרק ד', שם הרמב״ם בכתב יד הונטינגטון, המהדורה הזאת, אתם מכירים אותה? ככה הרמב״ם חלם שילמדו אותו. יש לי בבית רמב״ם פרנקל, ככה. יש לי רמב״ם הרב רבינוביץ' כבר ככה, והוא לא גמר חצי מהרמב״ם. זה, כרך אחד. כמה זמן לוקח ללמוד אותו? הרבה. זה מה שהוא חלם. אין פה רייבד, אין פה מגיד משנה, אין פה מגדלוס. תראו מה אין פה. בכל מקרה, הרמב״ם בלכות קריאת שמע פה, והם עשו לפי כתבי התימן. זה המהדורה הזאת. אז הם בפרק ד' כותבים בהלכה א', מי שהיה ליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה וכל המצוות פטור מקריאת שמע, כמו הנוסח בכתב יד הונטינגטון. לעומת זאת, ברמב״ם דפוס ורשה, הרמב״מים הרגילים, כבר מה כתוב בהם? הוא מכל מצוות האמורות בתורה. וזה בדיוק אותו תהליך, כלומר טקסט.
איזה
כתב? זה כתב יד תימן וגם כתב יד אוקספורד. הונטינגטון 80, שזה כתב יד וחתימת ידו של הרמב״ם. לא כתוב בכל מצוות האמורות בתורה, רק כתוב קריאת שמע. עכשיו זה כמעט מתבקש, זה בפרק שכולו עוסק במה? בקריאת שמע, למה שיכתבו בפרק ד' בחוד קריאת שמע שאתה פותרו מכל? אני חוזר לדברי אותם יש אומרים בתלמידי רבנו יונה. חתן, גם הופיע בפרק הזה, חתן פותרו מכל מצוות האמורות בתורה, לא, הוא רק פותר מקריאת שמע, כן? עכשיו התופעה הזאת גם כמו שחיים ויהודה ענה לו גם הראה בבראשית רבה אותה תופעה. היום קיבלתי מייל מחיים שהפנה את תשומת ליבי לבראשית רבה פרשת חיי שרה פרשה נ"ח, וזה היה לשון המייל. הוא שלח לי ואמר רבי יוחנן, מנהן צנינה מי שמיתו מוטל לפנה פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין וכל מצוות שבתורה מנהכה ויקום וידבר. אז אני עניתי לו ויהודה גם ענה לו, שאם תסתכלו במהדורת תיאדור אלבק, שהוא נתפס על פי כתב יד ותיקן, ושם כתוב רק, אמר רבי יוחנן, מנה ננטנינה, מי שמתו מוטה לפנה, פטור מקריאת שמע, מנחה ויקום וידבר. אותו דבר בדיוק, אותה תופעה. שלושה מקורות עצמאיים לגמרי. בראשית רבה, זה מה שהתכוונתי, בסדר? אבל בראשית רבה, משנה, רמב"ם, בשלושתם קרה אותו דבר. בשלושתם היה כתוב בחיבורים האלה, כנראה בנוסח המקורי שלהם, היה כתוב פטור מקריאת שמע, והוסיפו מכל מצוות האמורות בתורה. עכשיו, מה הרקע לשינוי הזה? זה לא קשה להסביר. גם על זה קצת עמדתי, ואני טיפה חדד. הרקע הבסיסי לדברים מופיע בדבר שהוא משותף הן לרשי והן לרמב״ם. שבוע שעבר דיברתי את זה, אבל לא הדגשתי שזה רשי גם, וזה ההשוואה לחתן. לפטור של פרק ב', מה אומר רשי? אני קורא לכם. אומר רשי, מי שמיתו פטור מלקרות קריאת שמע, לפי שהוא טרוד במחשבת קבורתו, ואף ידעו מיד חתן ופטור משום תרדה במצווה. כשרשי פה מדמה לחתן, הוא אומר, זה נמצא בהקשר של קריאת שמע, של עוד פטורים, בוא נלמד את הפטורים ביחד, אבל הוא לא מסתפק בזה. הוא גם משתמש פה בביטוי תרדה דמצווה, ובזה הוא רומז, לא רומז, הוא משתמש בלשון הגמרא לאל בסוגיה על חתן. אז בואו נראה אותה לרגע, כי אפשר לעקוב אחרי התהליך הזה באותה סוגיה גם כן, כן, בבקשה.
אני חושב שרשי פה
נכון. הערה טובה, הערה טובה, כן. הערה טובה. ובכל מקרה, אני מקריא לכם קצת הגמרא של חתן. תלו הבנה, בשבתך בביתך, פרט לא עוסק במצווה. ובלכתך בדרך, פרט לחתן. מכאן אמרו, הקולס דבטולה, פטור את אלמנה חיה. מה עם משמע? אמר, הפאפה, כי דרך. מה דרך? רשות, אף אחנה מרשות. מילה כאזלינן, מילה עסקינן דקאזיל לדבר מצווה, ואפילו אך ימר רחמן הליקרי. אם כן, לא אם הקרא בלכת, מהי בלכתך? שם אלה בלכת דידה, פקודי מחייף, עד למצווה פטירה. שאני שואל את עצמי, למה אדם שהולך בדרך פטור מקריאת שמע? אז משונה של הפשוטה של הסוגיה, מי שמתעניין בנושא הזה, כתב איזה מאמר, אני חושב שהוא מוכר לוותיקים פה, מנחם כץ מאפרת, פרסם מאמר על הסוגיה הזאת. וזה גיליון ישן של משלב, שהיה כתב העת של ישיבת אין צורים עליה שלום. ושם הוא פרס בתוך הסוגיה את הפשוטה של הברייתא לעומת איך שהיא מתפרשת על ידי הגמרא. ואפשר שם בתוך הסוגיה פה ממש לראות את התהליך הזה. בפשוטה של הברייתא, למה אדם שהולך בדרך הוא פטור מקריאת שמע? קשה להתרכז. אין שום עכשיו, למה כתוב שהוא עוסק במצווה? מסיבה מאוד פשוטה, אחרת למה תצא לדרך? בוא נאמר ככה, בא בן אדם אומר, אני רוצה לטייל ויהיה לי קשה לקיים קריאת שמע, אז מה נגיד לו? אל תלך, אבל אם זה מצווה. ובפשוטם של דברים זה לא בגלל שאתה עושה מצווה, אתה פטור ממצווה אחרת. אלא התיאור שלו כיוצא למצווה הוא להסביר למה אתה יוצא לדרך, ועכשיו אתה פטור כי אתה בדרך, בגלל שהדרך מקשה, לא כי המצווה פותרת. זה מאוד דומה גם בסוכה. וסוכה דף חפה יש סוגיה מקבילה שהיא דומה מאוד, שלוחי מצווה פטורים מסוכה. וגם כשאתה מבין אותי למה הוא פטור, האם בגלל המצווה או המצווה מסבירה, למה אתה לא נשאר בבית בסוכות, למה אתה לא יוצא לדרך, אבל עכשיו למה אתה פטור? בגלל הדרך אתה פטור, לא בגלל המצווה. עכשיו בהמשך הסוגיה נראה שזה מוסבר כפטור של עוסק במצווה, לא פה בדף ט"ז, אלא יותר בגמרא לפני כן. וזה בעיקר קורה בסוכה, וזה גם קורה בגמרא פה בברכות, בדף י"א. שם יש מקבילה. ובואו, היות ורשי יפנה לחתן, בואו נראה את ההמשך. כי רשי ממש מצטט את המשך הגמרא פה. תראה את הגמרא, היה חימה עירי הכונס את הבתולה, אפילו כונס את האלמנה נמי. אוכי נמי, אומרת הגמרא, הכה תריד, הכה לא תריד. שואלת הגמרא, אם היא שום תירדה, אפילו טבע ספינתו בים, המניות שלך ירדו בבורסה, אתה דואג מאיזה עניין כלכלי שתאמינו לי מפריע להתרכז, כן? כלומר, אם בסופו של דבר הכל עובר לתירדה, אז ויתרתי לגמרי על המצווה, אז כל אדם שמשהו מטריד אותו, שלא יקרא קריאת שמע. ועכשיו תראו מה הגמרא אומרת, למה אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין, זה כמובן ליום הראשון שנאמר, שהרי נאמר בהם פאר, שנאמר פארך חבוש עליך. ובלשון אחרת, הגמרא טוענת בעצם, שאם תרדה פותרת אדם מלקרוא קריאת שמע, לא רק מי שמתו מוטל לפניו אמור להיפטר, אלא גם אחרי קבורת המת. כי אתה עדיין תרוד, אתה מציב אותך, המצב הנפשי שלך קשה, כן? אז תראו מה הגמרא אומרת, הטעם תרדה דרשות, אך התרדה דמצווה. שזה ממש הלשון שרשי מצטט פה, כשרשי כותב, ודומיה דחתן דפטור משום תרדה דמצווה, כן, אם נשאל את עצמנו את הדבר הזה, יש מצווה להתאבל, נכון? אז מה זה הכוונה תרדה? דרשות, כן? אני אמין, אין מצווה להתאבל על הכסף שלך, למרות שזה קורה לך בלי מצווה, כן? אבל למה הכוונה? אז אני נוטה לחשוב, אני אשמח לעוד הצעות, שכשהגמרא מפרשת תרדה, תרדה באמת מתפרש אצלה, לאו דווקא במובן שאם אתה אמור להיות במצב נפשי מסוים, כי גם אבל באמת הוא במצב נפשי מסוים, אבל התרדה היא בין היתר תרדה שנובעת מזה שאתה צריך לעשות דברים. אתה צריך לתכנן משהו, המחשבות שלך צריכות למדוד לפעולה שמוטלת עליך כרגע לעשות, וזה הכוונה מצווה. עכשיו אתה צריך אז מי שמתו מוטל לפניו, הוא צריך עכשיו מה לעשות? עבור את המת. חתן הוא מוטרד מבעילת מצווה, זה מטריד אותו, כן? למה זאת אבל, ודאי שטבע ספינתו בים, אני אומר את זה בצורה פשוטה, זה באמת חבל, אבל מה אתה אמור לעשות? אז אתה לא עסוק במה? בתכנון לקראת משהו שעומד לפניך, כמו שאתה פשוט בצער על משהו שקרה, כן? באותו דבר באבל, קרה משהו כבר, זה כבר היה, זה עבר. כנראה שהתרדה במצווה שהגמרא חושבת עליו, הוא תרדה שהכוונה שאתה צריך לעשות משהו, בעצם מה שכובש אותה, אישיות שלך, כאילו מה שלא משאיר מקום למשהו אחר, זה העובדה שיש לפניך משימה. שאתה אמור לעשות אותה, שאתה חייב לעשות אותה. כן.
אצל נשים שמשתמשים
בתשודות, ושם זה בדיוק, זה ששום דבר, זה לא קשור למחשבות, זה קשור לגמרי, יש להם משהו לעשות. אוקיי, זה לא אחד ברור ברשי, שרשי לומד פטור חתן ופטור אבל כפטור דומה, זה דבר ברור. את יסוד הפטור של מתו מוטל לפניו הוא בונה על לשון הגמרא שנאמרה על חתן. אני אומר, לגבי אותה גמרא בעצמה, ראוי לשאול, זה בדיוק הדיון בתלמידי רבנו יונה, האם זה פטור מיוחד רק על קריאת שמע, או אם גם בחתן, האם זה פטור כללי בכלל במצוות? מה הייתה כל הטענה של תלמידי רבנו יונה? שגם חתן רק פטור מקריאת שמע, הוא לא פטור מכל המצוות. אמנם, רק לגמות למשפט, רבנו יונה עצמו חולק. רבנו יונה עצמו גורס במשנה בלי כל מצוות האמורות בתורה, ועדיין רבנו יונה בעצמו אומר, אני קורא, מצטטים אותו תלמידיו ואומרים, אני קורא, ואין זה נראה למורי הרב שאותה הברייתא דסוכה מביאים ראיה ממנה, כבר תרצה רשי זה, ואמר, זה לא סביר לעוסק במצווה פטור מן המצווה, אבל אנא דקיימא לעוסק במצווה פטור מן המצווה ודאי פטור, וכן נראה לפרש שאף על פי שלוש שנה במשנה אלא אלו השלושה בלבד, הוא הדין דפטור מכל שאר המצוות. אלא דתנא אלו שהן חמורות שיש בהן קרבת מלכות שמיים, וכל שכן בשאר מצוות שאינן חמורות כל כך. אבל ביסודו של דבר, ברמב״ם ודאי, אני חוזר, ברמב״ם בהלכות קריאת שמע, מה ברור? שהרמב״ם באמת רואה בזה פטור כנראה מיוחד בקריאת שמע, בגלל הקושי לכוון, ומזה נגזרת שאלה נוספת. אתה קודם להעיר.
איך הוא יכול לזה? כל זה לא מפי השיטה שזה
כבוד המת. נגיע לזה מיד, בסדר? והכל הנעיר שלכון...
מה הרקע של העניין של התדר לחוסן? הרקע הזה של קריאת שמע, הולך לדרך, שם הנושא הוא עסק במצווה, פרט מן המצווה. לפי מה שאתה אומר, שזה פשוט אוטנטס. זה פשוט נולד מעצמו.
זה בדיוק השאלה שאני שואל פה, ואני חוזר על השאלה. האם בחתן, האם באבל, זה דין מיוחד בקריאת שמע ועל הקושי לכוון, או האם זה פטור שעסק יוצא פטור מן המצווה? ברמב״ם למשל, מפורש. זה פטור של קריאת שמע, בגלל הכוונה, שאני אקריא את זה עוד פעם. מי שהיה ליבו תרוד ונחפז, תרוד זה ציטוט של הגמרא של תרדה. תרוד ונחפז זה דבר מצווה מכל המצוות, זה תרגום של הרמב״ם לביטוי תרדה במצווה. פטור מקריאת שמע, לפיכך, מה הדוגמאות? חתן שנשא בתולה פטור מקריאת שמע שיבוא עליה. כי שאין דעתו פנויה אשר לא ימצא לו בתולים. דילגתי עכשיו להלכה ג', מי שמת לא מת, שהוא חייב להתאבל עליו פטור מקריאת שמע עד שיגברנו. למה? מפני שאין דעתו פנויה לקרות, אז מדובר בתיר דלריצווה, אבל זה בקושי לכוון, זה פטור מיוחד בקריאת שמע. וכך חשבו אותם יהודים שתלמידי רבינו לא מצטטים, לעומת רבינו יונה ואחרים שרגילים לפרש, זה פטור כללי שעוסק בצו פטור מן המצווה. כן, נפקמין הראשונה לכאורה פשוטה מהי, האם זה גם פטור מאוד מצוות, האם זה פטור רק מקריאת שמע? ויש פה גם עוד נפקמינה שהרבה אוהבים לעלות, והיא נוגעת לדיוק ברשי, שהאמת הוא גם מפורש ברמב"ם. הרי אם אני משווה לחתן, כולנו מכירים את המשנה של רבן גמליאל, שהוא קרא קריאת שמע בלילה שהוא התחתן, נכון? ככה אומרת המשנה, שמה בפרק שני, אני קורא אותה שוב, המשנה אומרת, ומעשה ברבן גמליאל שנסע אישה וקרא לילה הראשונה, אמרו לו תלמידיו, למתנו רבינו שחתן פטור מקריאת שמע, אמר להם, איני שומע לכם לבטל אימני מלכות שמיים אפילו שעה אחת. כן, בהקשר הזה מאוד יפה לצטט בהמשך במשנה הבאה, כשרשב"ג אומר, אני קורא, חתן אם רוצה לקרות קריאת שמע לילה ראשון קורא, ברור, זה למדו מהמעשה של רבן גמליאל. רשב"ג, הבן של רבן גמליאל אומר, לא, כל לא רוצה לטעות את השם לטעות, יופי, אבא שלי, היה מסוגל לכוון, אבל כל אחד... אבל זה בדיוק ה... אבל מה כן נדון פה? ואם אני מרגיש שאני יכול, ואם אני רוצה, כן? עכשיו, על רקע זה, לא צריך להתפלא, שהרמב״ם בפרק ד' בהלכה ז', זה הבאתי היום בדף, שכחתי פעם קודמת, ולרמב״ם כותב, כל מי שהוא פטור מלקרות קריאת שמע, אם רצה להחמיר על עצמו ולקרות, קורא. והוא שתהיה דעתו מיושבת עליו. אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבוהל ותמח, כלומר, הוא לא מצליח להתרכז, אינו רשאי לקרות עד שתתיישב דעתו. עכשיו, פשוטם של דברים, והוא כתב כל מי שהוא פטור, הוא נסוב על כל מי שהוא זכר בפרק. פשוטם של דברי הרמב״ם בפרק ד' מלכות קריאת שמע, שמי שמתו מותר לפניו ורוצה לקרוא קריאת שמע, יכול. ככה פשוטם של דברים, ובאופן דומה רוצים לדייק גם ברשי, בדף י' ז' עמוד ב', שם הרשי כותב, ואינו מברך ואינו צריך לברך ברכת המוציא. זה על ההמשך הגמרא, נגיע לזה היום. ואינו מזמן, אינו צריך לברך ברכת המזון. רצו לדייק בזה תוספות, שאם הוא רוצה, הוא יכול. וזה בעצם התאמה מלאה.
זה יותר מרחיק בעיה, אין בעיה להגיד ביד, מי שפתור אין לו בעיה להגיד, אין בעיה חתית להגיד ביד שמע. יש בעיה להגיד ברכה,
זה נכון, אתה צודק, עוד יותר מחודש, כן? אבל מקובל לקשור, מי שפותר, מי שמתום מוטה לפניו, מאותה סיבה שפותרים חתן. עכשיו, זה לא משנה כרגע אם אתה מחליט שהסיבה היא כוונה, אם הסיבה היא המוציא, העוסק במצווה פותר מן המצווה, זה לא משנה. אבל כמו שלחתן, אני מאפשר, אם הוא רוצה לקרוא, אם הוא יכול, אז גם מי שמתום מוטה לפניו, אני אאפשר לו במידה והוא יכול, כן? אז זה... לגבי הסבר הדברים, איפה הדברים מסתבכים? ופה אני אראה לכם גם קצת מה סבא שלי הסתבך בזה, בסדר? זה מסתבך ברמב״ם בהלכות אבל, שכן, את זה גם אני הבאתי לכם בדף, בפרק ד' מהלכות אבל, הרמב״ם שם מביא את לשון הברייתא, שנלמד בהמשך היום, של מיתו מוטל לפניו, ובין היתר הרמב״ם שם כותב, מי שמתו מוטל לפניו, אז הוא כותב מערך שלם של הלכות שנלמד היום, ואז הוא כותב, הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. מאותו רמב״ם שבכל קריאת שמע כתב רק קריאת שמע, הוא בעצמו פה כותב, וואו, הוא פטור מכל המצוות האמורות בתורה. את הרקע לדברים כבר אמרתי לכם פעם קודמת, כי פה הוא מעתיק את הברייתא של הבבלי, שם הוא מעתיק את המשנה, פה הוא מעתיק את הברייתא, אבל בכל זאת איזה שאלה מתעוררת פה? היחס בין המקורות, ואכן מצאתי שרבי סוזן המלצר באבן האזל עמד על זה, ותשמעו מה הוא כותב, זה כמעט הפוך אולי מה שהיינו אומרים, הוא כותב ככה, הרמב״ם כותב, אני מקריא עוד פעם, מי שמתו מוטל לפניו אינו, לא אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן ואין מברכים עליו ואין מזמנים עליו, אז פתאום הוא כותב פטור מקריאת שמע. הוא חש יש הבדל בלשון בין להגיד פטור לבין להגיד אינו מברך. עכשיו כבר רשי ודאי חשב שאין הבדל. אתה צודק, גם פה משהו מצטט בקורות, כן? אבל כבר רש"י מה אמר? כתוב אינו מברך, מה הכוונה? אינו צריך, אז כל הדיוק לא. אבל תראו מה רבי סזרמן אומר, אני קורא. ואינו מברך, משמע דרמה מחלק בין ברכה לקריאת שמע. בברכה אינו רשאי לברך, כמו שכתבו התוספות בברכות דף י"ז. ואינו מברך. אבל קריאת שמע, אם יכול לכוון, רשאי. כמו שכתב הרמב״ם, להדיא פרק ד' מלכות קריאת שמע, ולכן שינה. לגבי ברכה כתב ואינו מברך, ובקריאת שמע כתב ופטור. הוא בעצם טוען שהיסוד ההפקעה של קריאת שמע עדיין שונה מזה של אינו מברך. אינו מברך אינו רשאי, ואילו בקריאת שמע זה רק פטור. למה? לשיטת רבי סזלמן. עכשיו צריך לשאול מה ההיגיון בזה. אבל שיטת רבי סזלמן יוצא כנראה הדבר הבא. יסוד הפטור של קריאת שמע שכתוב בלכות קריאת שמע הוא גם יסוד הפטור בלכות אבל. והיות וכך, היות ומפורש בלכות קריאת שמע שאתה רשאי, אז גם בלכות אבל שכתוב פטור מקריאת שמע, כוונה שאתה רשאי. לעומת זאת, ההלכות שמופיעות רק בלכות אבל, אלה שכתובות אינו מברך, אינו מזמן וכו', אלה לא נאמר עליהם אותו הפרק ד' הלכה ז' בלכות קריאת שמע, ולכן אותם אתה לא יכול אפילו אם אתה רשאי. ככה רבי סזרמן אומר. מה שלא ברור לדעתי בכלל בגישה שלו זה, הוא לא הסביר מספיק, ולמה אתה לא יכול לברך? למה אתה לא יכול לזמן? עכשיו, מה שלא יהיה הסבר, מה אני צריך מיד לשאול? למה שאותו דבר לא ייפול על קריאת שמע, או בלשון אחרת, למה שלא נאמר שבקריאת שמע יש בעצם שני דינים? יש גם בעיית כוונה, וגם אותה בעיה שיש בכל השאר. עכשיו, אם אכן יש בעיה בכל השאר, הוא גם יחול על קריאת שמע, אז אותה סיבה שבכל השאר אתה לא יכול, אז אולי גם לא תוכל בקריאת שמע. אני אוסיף שהוא גם כתב פה הרמב״ם, לא רק פטור מקריאת שמע, פטור מכל מצוות האמורות בתורה. עכשיו, אם, צריך לשאול, אם הסיבה שאתה לא מברך, זו אותה סיבה שאתה, כי אתה פטור מכל מצוות האמורות בתורה, אם זאת הסיבה, אז שמישהו יסביר. עכשיו, למה אתה פטור מקריאת שמע? אני רוצה ככה, אתה פטור מכל מצוות האמורות בתורה, ואז מכוח הפטור הזה אסור לך, אבל בקריאת שמע אתה רק פטור בגלל הכוונה, ולא בגלל אותה, כלומר, מה קרה פה? עכשיו כאן, יש לנו...
אז יצא מצב שכאילו ברחוב קריאת שמע אתה
אסור
לך לעשות.
נכון.
הרבה שמע, אולי
כן? עכשיו כאן, תראו, יש לנו לבילות מסבי הרב סיכומים, זה... בניגוד אליי, הרב למד לבילות כשהוא היה ול. והוא חנוך, אתה רואה? זה התף של חב זין, מתו לו שלושה קרובים תוך חודשיים וחצי. אמו מתה בטבת, אחיו מת באדר א' ואשתו באדר ב'. ואז הוא ביטל את המסכת שהוא למד באותה שנה, בעצם לא לימד באותה שנה, כן? הוא היה כל הזמן בית חולים עם הסבתא, ולמד אבלות. ויש לנו פה גם הכרך הזה של רייכמן, שמיטב ההתרשמות שלי הוא המשובח שבכרכים שלו. בין היתר כי מישהו עזר לך. הבן שלו עשה את רוב העבודה. וזה הוציא לאור הרב קניגסברג מהסיכומים של הרב שכטר מאותה שנה. יש לנו פה שני עדים. זה מעניין להשוות ביניהם, כי הם כנראה לא שמעו אותו שיעור. אני לא יודע איך המחל כתוב. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו, שמעתי. אבל אתם יודעים שסבא שלי היה לו חוש למדני עצום, חוש היסטורי קצת פחות. וככה למשל, מה הסימן הראשון שיש פה בספר של קניגסברג? הסימן הראשון זה, הוא שואל, צריך עיון, המי נקת התנה בתחילה, קריאת שמע, תפילה ותפילים, ושוב הזכיר כל מצוות האמורות בתורה, ואחרי קריאת שמע, תפילה ותפילים, אינה בכלל כל המצוות, הוא חש שיש פה בעיה. לא צריך להיות איזה גאון לחשוב שיש פה בעיה. קניגסברג כותב למטה, ונם עין תלמידי רבנו יונה שלא גרס לכל מצוות האמורות בתורה, כן? אני הקוטן אומר, אין כתב יד קוישמן, אין כתב גניזה וכו', בסדר, אבל גם תמיד רבינו יונה, בסדר? אז שם התשובה נמצאת. התשובה נמצאת שהיה פה שינוי מעתק מושגי, למדני. כלומר, התפיסה הקדומה הייתה פטור מקריאת שמע, והוא הפך לפטור מכל מצוות, ופשוטם של דברים, שאחרי שזה נאמר, אז מה? אבל לא צריך את הפטור מיוחד של קריאת שמע. כלומר, אני נוטה לחשוב שהכפילות היא נוצרה בגלל המעתק המושגי. כמובן, במי יותר קשה להגיד את זה? ופה אני בעצם פותח תיבת פנדורה, סליחה על הביטוי, על השלך ללמוד רמב״ם. אני כאילו מראה על כל תורת בית אב שלי. כל זה יפה במשנה, האם זה יפה ברמב״ם? שלמה זה בעיה אולי ברמב״ם? כי אותו רמב״ם שכותב את הלכות קריאת שמע, הוא גם כותב את הלכות אבל. עכשיו, ממנו מה לכאורה היינו מצפים? שתכתוב רק אחד. מה, כאילו, אחרי שנאמר שפתאום הכל צורת המותר, אל תכתוב את הלכות קריאת שמע. לכאורה, נכון? לכן אם הבריסקרים אוהבים רמב״ם, כי אם הוא כתב את שניהם, כנראה שברמב״ם אין שני שלבים. במשנה אתה יכול להגיד, יש כתבי יד ויש שלבים וגמרה וספרות חז"ל מאות שנים, אבל הם אומרים את זה לעצמם תמיד בניסטר, הם לא באמת אומרים את זה לעצמם, אבל זאת הסיבה האמיתית שהם לומדים רמב״ם. כי ברמב״ם מה הם מצפים? אותו דבר, שהכל יהיה מגורץ, חייב להיות סינכרון מלא בין כל חלקי הספר. ואני הקטן, באמת שאני שואל את זה על המון דוגמאות, לא רק על זה, וגם היו לי כבר שיחות ארוכות על זה עם פרופסור ברוד, אם יכולים לדבר איתו בבית כנסת שלכם. הוא לא אצלכם כבר?
לא.
אוקיי, בסדר, אז תצטרכו במיוחד לבקר אותו, בסדר. אבל בכל מקרה, האם באמת זה נכון לתפוס כך את הרמב״ם? האם באמת הרמב״ם הוא כותב את הכל מחדש, מסנכרן? האם גם הרמב״ם ביסודו של דבר, הוא מביא לנו בצורה נאמנה את המקורות שעמדו לפניו, הוא פשוט מארגן אותם בצורה יותר מוצלחת, הוא ממיין, הוא מארגן, אבל אולי חלק מהסתירות ברמב״ם, הם פשוט, הוא מנציח את הסתירות הקדומות. במובן הזה, אני אומר, המעתק הקדום, הרמב״ם רשם את שני השלבים, ואז יצא, שבסולחני, הם כאילו על אותו רובד. בכל מקרה, הסבא, אתם יכולים לראות, בניגוד רבי סזלמן, הבין, בצדק לדעתי, שאחרי שכתוב הלכות אבל, שהוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה, לכאורה, מה אנחנו צריכים להגיד? שגם קריאת שמע הוא כבר לא יכול להגיד. למרות שזה כתוב במפורש, איפה? בהלכות קריאת שמע. ולכאורה, הוא התגבר עליו, כן? ולכן, תראו קצת איך הוא כותב את זה. הוא כותב ככה. אני מקריא קצת, אוקיי? הוא כותב... טוב, לא יודע, לא כתוב טוב, שנייה. טוב, אני רק אקריא לכם, בסדר? הוא כאילו עמד על הסתירה הזאת, הוא כותב, ואתה אומר, רק שנייה. טוב, אני לא מוצא את זה עכשיו, אוקיי? אבל, הוא מוצא, שנייה נמצא את זה. טוב, לפעם הבאה אני אחפש לכם. בסדר, גם אצל רייכמן, הוא דן בזה, הוא די מסתבך. כלומר, כי באמת זה בעיה, בוא נאמר ככה. זה היה דוגמה קלאסית של רמב״ם, שלא הצליח באמת לסנכרן, הוא מעתיק את מקור אותה, היה לו, רמב״ם עבד כמו כל המודרנים, עם כרטסות. היה לו כרטיס שכתוב לו את המשנה. והוא שם אותם פשוט כל אחד במקום המתאים. תכלס, באמת, אני לא רואה דרך אמיתית ליישב ביניהם. ככה אני אנסה לפעם הבאה ללמוד יותר טוב את כל הסיכומים האלה, להגיד לכם מה לכאורה הרב ניסה להגיד. אבל מה שרבי סזלמן אומר נשמע לי מופרך, אני אומר את האמת. זה מאוד קשה להבין את זה, בטח דיוק הלשון שלו. עכשיו, צודק הלל, שבאמת הלשון בהלכות אבל היא קצת בעייתית. חלק כתוב לא וחלק כתוב פטור, אבל זה כבר הלל גם חוזר לברייתא. למה ברייתא כתוב לה ככה? אז יש פה איזושהי בעיה. עכשיו, פה נשאלתי קודם, ולכן לשם אני רוצה לעבור. וזה שבירושלמי יש כיוון אחר לגמרי. מה היה הכיוון שעבדנו בו עד עכשיו? בו, הכיוון היה שפטור דומה לחתן, ומזה עלו שני כיוונים מרכזיים. כיוון אחד היה הכיוון שקשה לו לכוון, שזה מפורש ברמב״ם, והכיוון השני היה עוסק במצוא פטור מן המצווה, הוא תרוד, אולי פטור כללי מכל המצוות. זה היה שני הכיוונים המרכזיים שעלו. בירושלמי מופיע הסבר אחר לחלוטין, תוספות וברכות בדף י"ז עמוד ב' מצטטים, בוא נקרא את זה פשוט מתוך הירושלמי, והדברים דורשים ביור, כי הם לא כל כך פשוטים. אמר רבי בו, אני קורא, זה שורה 51 מי שרוצה לראות, כתיב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימים שאתה עוסק בחיים, ולא ימים שאתה עוסק בהם במתים. זה לשון הירושלמי, מובא בתוספות פה בדף, בירושלמי מפרש תמה, אמר רבי בון, כתיב למען תזכור את כל ימי חייך, ימים שאתה עוסק בחיים ולא ימים שאתה עוסק במתים. אבל השאלה שתוספות לא מסבירים, זה איך מהפסוק הזה לומדים שאדם שהוא יום עוסקים מתים, ממה לכאורה אפשר ללמוד מהפסוק? אז ממה הוא פטור? ממה שהפסוק דיבר עליו, על מה דיבר הפסוק? היציאה ממצרים, אבל איך לומדים מזה מה?
קריאת שמע עצמה.
עוד דברים. אז לגבי קריאת שמע, אני מוכן לומר, וזה תלוי כמובן בשאלות גדולות מאוד בהבנת קריאת שמע, אז אני אומר את זה מאוד בקיצור. אבל אפשר להגיד שחלק מקריאת שמע זה זכירת יציאת מצרים, גם זה מפוקפק, רק שתדעו, זה מאוד מפוקפק, ואני אומר לכם את זה ממש בקצירת העומר. פרשת ויומר זה חידה איך היא הופכת להיות חלק מקריאת שמע. ואני אסביר מה החידה. מה המתודה שהנחתה את חז"ל כשהם קבעו פרשיות? אז אנחנו יודעים אותה בגלל שיש לנו שלישייה שלא חופפת אחת לרעותה. יש לנו מצד אחד תפילין, מצד אחד מזוזה, מצד שלישי קריאת שמע. מהם הפרשיות של מזוזה? הפרשיות שבהם מופיע פרשת מזוזה. כלומר, כשכתוב וכתבתם, את מה כותבים? את הפרשה שהציווי לכתוב כתוב בו. מה עם פרשיות תפילין? ארבעת הפרשיות שכתוב בהם מצוות תפילין. מה לכאורה לפי זה אמורות להיות פרשיות שמה? רק שמה, והיה נשמוע. איפה שכתוב? בשוח בך וקומך, ודיברת בם או לדבר בם. איך מגיעים לפרשת ויומר? זאת שאלה גדולה. אני אומר שלפי מיטב הבנתי... אז אני אסביר. קודם כל, פרשת ויומר במשנה מפורש, שהוא נאמר רק ביום ולא בלילה. כשהוא בן כורחה, כשהוא בפרק ב' משנה ב' בברכות, שואל, למה סדר הפרשיות כפי שהוא? כי באמת השאלה היא על ויומר. ויומר הוא הראשון, זה אמור האחרון. התשובה שלו היא שהוא נוהג ביום ולא נוהג בלילה. כבר אני רואה שבאמת, למה אין ויומר בלילה? כי לא כתוב בשוכבך או קומך, רק מה השאלה שמתעוררת? אז מאיפה הוא בא? וכאן, למיטב הבנתי, בספרות התנאים, בספרי, מופיע ביאור שכמעט לא שמו לב אליו. עכשיו ראיתי שאהרון שמש כתב איזה מאמר. יש לי הרבה קושיות על המאמר, אבל טוב שהוא שם לב לספרי הזה. שם כתוב ככה, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, זו פרשת שמע. והביאור לכאורה של הדברים הוא... דברים שפה למדנו בשנה שעברה. אתם זוכרים על זכור את יום השבת לקדשו, איך זה מקור לקידוש? המאמר הזה שבו גינים שהבאתי לכם, מישהו זוכר את זה? שבתפיסה של חז"ל, זה בא גם משפות שמיות נוספות, שאומרים לזכור משהו, הזכירה נעשית על ידי אמירה, על ידי דיבור. זכור את יום השבת לקדשו, אז מה צריך לעשות? לומר בפה שאתה מקדש את השבת. זכור את אשר עשה לך המלך, מה אתה צריך לעשות? לקרוא את הפרשה של המלך, כן? באופן דומה, שכתוב וראיתם אותו וזכרתם, איך אתה זוכר? על ידי זה שאתה קורא בפה את כל מצוות השם, אתה מזכיר לעצמך את מצוות השם על ידי דיבור. עכשיו, אני חושב שהנוסח, מה שהיה אמור להיות כתוב בספרי, היה אמור להיות כתוב וראיתם אותו וזכרתם, זו פרשת ויומר, או במילים מאוד פשוטות. זה אותה מתודה, למה אני אומר את פרשת ויומר? כי בתוך פרשת ויומר כתוב, וזכרתם, איך זוכרים? על ידי דיבור, אז את מה אומרים? הפרשה הזאת. זה נראה לי הכוונה של, של הספרי. למה הספרי אומר פרשת שמע וכו'? כי פרשת שמע קודמת לדרשה. כלומר, יש כבר מקבעה שכבר מכירים אותו, אבל בגדול יש כאן תפיסה, שאתם מבינים למה ויומר זה רק ביום. כי הוא ראיתם אותו מתקיים ויומר. רק ביום, כי ציצית זה רק ביום. לכאורה משם זה מגיע, אבל צריך לדעת שהרמב״ם ורשי שניהם פרשו שהמשנה של בלוזו בן עזריה, שאנחנו מכירים אותה מהגדה של פסח, מזכירים יציאת מצרים בלילות, המשנה הזאת מכוונת לאמירת ויומר, ויומר בלילה, כי אומרים ויומר כקיום של זכירת יציאת מצרים, וככה הרמב״ם סיכם את הדברים בהלכות קריאת שמע. כבר השגטריה והגרא שניהם חלקו על הרמב"ם ורש"י, ושניהם, למרות שהם אחרונים, הם ציינו שפשוטה של משנה שהכוונה היא להזכיר יציאת מצרים בברכות קריאת שמע, או באמת באמונה, או בארץ ישראל בלילה אמרו, אתה יודע מה אמרו בלילה בארץ ישראל? אמת ויציב. וככה ודאי עולה מהתוספתא. בתוספתא כתוב בפרק ב' הלכה א', שמזכירים יציאת מצרים בברכת אמת ויציב, מופיע שם דיון שלם מה מזכירים, וגם פשוטה של הגמרא, אני אומר בדף י' ד' בברכות, שביומר התחילו להגיד בלילה, בלי שום קשר לשאלה של יציאת מצרים. הוא נאמר מסיבות אחרות, אני אסביר על רגל אחת למה הוא נאמר, אמת ויציב זה האישור של קריאת שמע, הרי קריאת שמע זה פרשה מהתורה, מי מדבר אלינו בתורה? קדוש ברוך הוא, משה רבינו, ואהבת, ומתי אני אומר שאני אוהב? שמה אני אומר? אמת ויציב. אמת ויציב זה אנטר, זה אמן. עכשיו, בלילה בארץ ישראל היו גומרים קריאת שמע הפרשה השנייה. אז מה היו אומרים? כי מי השמיים על הארץ? אמת ויציב. מה אמת ויציב? מה אתה מאשר? שמה נרגו עמכם? אז לכן בארץ ישראל התחילו להגיד ויאמר השם משה לאמור, אני השם אלוקיכם, ואז מה אפשר להגיד? אמת שאתה השם האלוקים שלנו. זה בא כדי שיהיה אפשר לאשר את זה, שהאישור יבוא אחרי טקסט, שהוא בעצם חתימה, מן הפתיחה של קריאת שמע, אז אני יכול לאשר אותו, אבל פשוטם של דברים, שכל זכירת יציאת מצרים אין לו קשר לקריאת שמע, הוא קשור לברכות קריאת שמע. בכל מקרה, אני חוזר לירושלמי פה, סגרתי סוגריים. הירושלמי פה מדבר על פסוק שדבר על זכירת יציאת מצרים. למה, איך זה מעבר הכל? פטור מכל המצוות. אז אולי מי שחושב שקריאת שמע הוא, ומה? הוא קשור ליציאת מצרים. אולי זה רק פסוק שפותר מקריאת שמע. אולי, כן? אני לא לגמרי יודע. דבר אחד...
אתה חושב שהפסוק הזה יכול להסביר את זה?
אני לא יודע. אני יודע שככה אוהבים לצטט את זה. מי שמאוד אהב את הירושלמי הזה, ונכנס לזה מיד, סבי הרב, גם בשיעורים, גם במין השערה, מאוד אהב את הירושלמי הזה. אבל הוא היה, ברור לו, קיבל את הבקוטחה, אתה יכול להסתכל בטקסטים, זה פותר מכל המצוות, הוא אף פעם לא שאל את עצמו, לפחות זה לא הודפס לשום מקום, איך למדו מהפסוק הזה, פתור מכל המצוות, בעיקר הרב אהב את ההבחנה בין ימים שאתה עוסק בחיים, ימים שאתה עוסק במתים. הוא מאוד אהב את ההבחנה הזאת, כן? מה שכן, הירושלמי בעצמו מנסה להבין מה הבעיה בימים שאתה עוסק במתים, אז מה אם אתה עוסק במתים? ואז הירושלמי אומר ככה, תנאי, אם רצה להחמיר על עצמו, אין שומעים לו. אותה שאלה שלפני רגע עסקנו בה ברש"י וברמב"ם.
איך אתה מבין את
התוספות? תוספות רק ציטטו את זה, כשהדיבור מתחיל הוא פתור מקריאת שמע. אז יכול להיות שזה רק קריאת שמע, אני לא יודע. נכון, אני מסכים איתך. כלומר, אני לא יודע מי אמר לסבא שהירושלמי הזה פותר מכל המצוות. אני לא יודע. במיוחד שאני כמעט משוכנע, אני אראה לכם את זה מיד, שהירושלמי לא חשב שהוא פתור מכל המצוות. גם בברייתא שהבאתי קודם, שהוא המקור של הרמב"ם הלכות אבל, בירושלמי לא כתוב בברייתא שהוא פטור מכל המצוות. בוא נראה ממה הוא כן פטור. אני בכלל נוטה לחשוב שהירושלמי לא התכוון לפטור אותו מכל המצוות. מה שקרה זה שהתוספות הכניסו את הירושלמי לתוך הבבלי. הבבלי כבר, כפי שאתם ראיתם, הפך הפטור מקריאת שמע לפטור מכל המצוות, ואז הירושלמי מה הופך להיות פטור מכל המצוות. ומישהו צריך לעצור יום אחד ומה לשאול, איך הירושלמי הזה מלמד את מה שהוא כנראה לא התכוון להגיד? עכשיו, תראו את ההמשך. תנאי. לא יודע, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, איפה נאמר פה כל המצוות? עכשיו, אם מישהו פה מוכשר יכול להסביר יותר טוב למה דווקא יציאת מצרים קשורה בחיים, בבקשה. אולי דווקא זה, אבל איפה יש פה דרשה שהיא כל כך רחבה ומקיפה? זה קרה לדעתי רק כי זה צורף על ידי התוספות לבבלי. אבל אני צריך להסביר את זה, התוספות לא אמרו כלום, רק ציטטו. עכשיו תראו את ההמשך, תנאי אם רצה להחמיר על עצמו אין שומעים לו. זאת אומרת פה כבר רואים, וזה מאוד אוהבים להגיד, שלפי הטעמים של מי שקושר אותו לחתן, אז הוא יכול אם הוא רוצה, רש"י והרמב״ם, אבל מי שלומד כמו הירושלמי לא יכול. וההמשך הוא, למה? הירושלמי הוא חוקר חקירה. מפני כבודו של מת, או משום שאין לו מי שיישא מסעו. כלומר, האם ימים שאתה עוסק בהם ומתים, העניין הוא כבודו של מת? בואו נעשה קצת להסביר את המושג הזה. המת שלך שוכב פה כאבן שאין לה הופכין. מישהו צריך לקבור אותו. אני קצת חוזר על דברים שנאמרו פה בשיעורון של פרשת שבוע בשבוע שעבר. דווקא כשאדם הוא, כי טוב הכלב החי מריה מת, כשאדם שוכב דומם, האנושיות שלו כולה נקנית על ידי מי, או מושגת על ידי מי? על ידי הסביבה שלו. האם הם קוברים אותו, האם יש עריבות, האם יש דאגה הדדית, האם מתייחסים אליו, כן? עכשיו, בזה שאתה ממשיך באיזשהו מקום, בשגרת חייך, שהשגרת החיים היא גם המצוות, אתה זוכר, כאילו התודעה, וזכירת יציאת מצרים פה, הפסוק הזה מדבר על מה עובר בראש שלך, התודעה שופפת אותך. אז זה מראה, זה הסך הדעת, או חוסר התייחסות ל... למת. אתה כאילו הכל כרגיל, כן? אתה צריך כאילו להשבית משהו, אתה צריך להראות שמשהו פה הוא לא רגיל, משהו פה הוא גם דורש תגובה, הוא דורש שינוי. ומה זאת, מה הדעה השנייה אומרת? זה פשוט בעיה טכנית, זה מוטל עליך. ולכן לפי זה מה יצא? מה נפיק מבין ההון? תראו, היה לו מי שישא מסעו, אם תאמר מפני כבודו של מת, אסור, זה עדיין אסור. ואם תאמר מפני שאין לו מי שישא מסעו, הרי יש לו מי שישא מסור, ולכן מה? בבקשה, תגיד קריאת שבע. כלומר, אם אני כמעט הייתי אומר, סוג של חקירה בכבודו של מת. כלומר, האם כבודו של מת הוא שאתה מראה שבתודעה שלך השמיים נפלו, שאתה לא יכול להתנהג רגיל, או האם כבודו של מת, הוא מוטל, הוא צריך לגבור אותו, אז אם מישהו אחר יגבור אותו, אז כבודו של המת מטופל, כבודו של המת נשמע, זה לא חייב להיות או כבודו של מת או זה, אלא כבודו של מת, הכוונה איך לפרש את כבודו של מת. אוקיי, ירושלמי שואל, זה יצוץ בהמשך, ותנאי פטור מנטילת לולב, ונטילת לולב מדובר ב... לכאורה ביום טוב. אם מדובר ביום טוב, לכאורה ביום טוב אי אפשר לגבור את המת. אם אני עדיין פותר אותו מנטילת לולב, סימן שזה כבודו של מת, ולא אין לו מי שישא מסור, תיפטר בכל, כמובן מה הכוונה? לכל המועד. בכל המועד אפשר גם לקבור אותו, ולכן עדיין יכול להיות שהסיבה היא רק אין מי שישא מסור. והתנאי פטור מתקיעת שופר, פה זה כבר, אין חול המועד בראש השנה, יתלך מימר בחול, לא ביום טוב, אמר רבי חנינה, מכיוון שהוא זקוק לו להביא לו ארון בתכריכים, אפשר גם ביום טוב להתעסק בקבורת המת. אולם לא לקבור, אבל יש כל מיני פעולות שאפשר לעשות. קיידת מינה אנטמן, מחשיכים אל התחום לפקח על עסקי הקלה ועל עסקי המת, להביא לו ארון בתכריכים, חלילים המקוננות, כמי שהוא נושא מסועו, ולכן גם ביום טוב, הוא עדיין אפשר להגיד שהוא פטור בגלל אין לו מי שישא מסועו. אני אעיר בהערת סוגריים, לא נספיק לטפל בזה היום, אבל נחזור לזה. פשוטו של ירושלמי, שדיני מי שמיתו מוטל לפניו, חלים גם ביום טוב. זה פשוטה של הירושלמי, כאן. בוא נראה מה קורה בברייתא, תכף. אבל זה פשוטה של, זה פשוטה של דברי הירושלמי. עכשיו כאן, ודאי שהצד, אין לו מי שישא מסועו, מאוד דומה יותר למה שראינו עד כה ברשי. נכון? לא ברמב"ם. לא רמב"ם דיבר יותר במונחים, אתה פשוט לא מצליח לחשוב, להתרכז בקריאת שמע. פה הדגש הוא אחר. אתה אמור להתעסק במת, אז מה אתה עכשיו קורא? כלומר, זה מפריע להתעסקות במת אם אתה תקרא קריאת שמע. עדיין זה מתואר כהתנגשות בין הצורך לקבור לבין קריאת שמע, אבל השאלה היא ממה אתה מוטרד. הרמב"ם מוטרד, אז אתה לא מסוגל לקרוא את שמע, והירושלמי מוטרד, אז אתה לא קובר את המת. יש פה גם כנראה איזושהי הנחה שעדיף לקבור כמה שיותר מהר. תזכרו גם שאין להם חדרי קירור, תזכרו את זה. אין להם חדרי קירור. מת שמוטל הוא פשוט הולך ונדקב. פתח במזג אוויר הארץ ישראלי. כמה שיותר מהר לקבור יותר טוב. זה ברור, שזו התפיסה היסודית שיש להם. לא כמו מרגרט תאצ'ר, הייתה 10 ימים בארון ואיזה חדר קירור. זה היה, דרך אגב, לענת המת לכבודו מותר. נדבר על ענת המת פה, זה לכבודו מותר, אבל זה הרי הזוי. אני זוכר כאילו, זה הזוי לגמרי, כשעשו לה לוויה מלכותית, אבל 10 ימים כאילו. אבל פה ודאי, התפיסה, אבל בירושלמי אני אומר, הצד אחד דומה מאוד לרשי, בהבדל אחד גדול. הוא מוטרד שזה פוגע בקבורת המת. אם זה לא פוגע בקבורת המת, זה בבקשה, אין בעיה. אבל הצד השני של כבודו של מת, באמת מדבר בשפה אחרת. הצד הזה אומר לכאורה, גם אם אתה, זה לא מפריע לקבורת המת. אתה צריך להתבטל מהכבודו של, מכך, כי זה מפגין את כבודו של מת. וכאן, כדאי אולי להתחיל ללמוד את זה, יחד עם הברייתות. בואו נעשה קצת לעבור.
באיזשהו
רמה, זה כמו הרמב"ם עם מצוין, טוב. היות ואמרת את זה, בוא כבר נתייחס. ככה באמת מובא בשם הרב בשני החיבורים. פה זה חופף, פה זה כן היה אותו שיעור. שהוא רצה להסביר שהתפיסה של כבודו של מת הוא בנוי על יסוד דומה למה שראינו ברמב"ם בחובת התומעה של כהנים לקרובים. בלשון אחרת, זה לא רק שאתה פטור מלקיים את המצוות האלו, אלא בכך שאתה לא מקיים מצוות, בכך אתה מקיים את האבילות שלך. איך אתה מפגין את האבילות שלך? אתה מפגין אותו על ידי זה שאתה מראה לאין כל, דיברנו קודם ברמב"ם, שיווי המשקל שלך התערער. אתה בדרך כלל יהודי שמח בנחת, פתאום אתה יהודי קיצוני, כן? משהו מהם זה הרב הסביר גם פה. דהיינו, זה לא פטור ממצוות במובן, קשה לי, אני לא מסוגל, זה מתנגש, אלא היות ואני אבל על המת הזה, אני אפגין את אבלותי על ידי זה שאני לא אעשה את מה שהייתי עושה במצב רגיל. העניינים לא מתנהלים כרגיל. מה זה אצל יהודי לא מתנהל כרגיל? הוא לא מקיים מצוות. ככה הרב רוצה לפרש. אני עדיין לא היום, פעם הבאה אני צריך לבחון. הרב רוצה לקשור את זה בין היתר לשאלה מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם יהיה תשלומים למצווה הזאת שאדם לא קיים אותו. אוקיי, אז נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא. אני רק אעיר שלמין הסערה הרב גם הולך בכיוון אחר לגמרי, ובמובן מסוים מה שהוא עושה שם הוא חולק על כל מה שאמרתי פה בשלושת השיעורים האחרונים. אני ניסיתי לשכנע אתכם שיש הבדל בחז"ל בין אונן לבין מיתו מוטל לפניו, שזה שני עולמות שונים. אני באמת משוכנע בזה. הרב שם רוצה לדבר על כך שאדם שמת לא מת, אדם שהוא במצב שמיתו מוטל לפניו, הוא לא מקיים מצוות לא כי בזה הוא מראה שהוא אבל, אלא כי הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, כי הוא מתנתק ממנו, כי הוא לא מרגיש שזה נוגע לו. אשתי סיפרה לי כשהייתה אבל, היה קשה להתפלל. יש הרבה אנשים שמצב של אבלות, קשה להם. הם מרגישים שהקדוש ברוך הוא הכה אותם, הם קצת מסוכסכים איתו. והוא מדבר כך שהתורה, ההלכה, נתנה לזה הכרה. אתה כועס עליו? תכעס! אני לא אקח ממך את זה, אני אתן לך קצת לכעוס, כן? אני גם אגיד, הדרך הכי טובה להירגע מכעס זה באמת לכעוס. אני גם ראיתי את זה לבילים, הדרך הכי טובה להנחם זה להתאבל באמת. כל זמן בנם לא מרשה לעצמו, אז כל זמן זה ימצא. אבל אם אתה נותן לרגש. והרב מתאר את זה במונחים, זה נמצא במין הסערה, זה בהספד שהוא אמר על המחותנת שלו, על הרבנית מטולנה. שם הוא דיבר על הנינות, על הרבי מטולנה, על אחד מהם, על הנינות מול האבלות, ושם הוא מתאר את הירושלמי לא כקיום באבלות, אלא כפטור ממצוות, כי אתה עכשיו, איך אומרים, ניתקת היחסים קצת. מה זה יהיה האבלות? בואו נחדש את היחסים הדיפלומטיים, בואו עוד פעם. זה כבר כיוון אחר לגמרי, אני יכול להגיד במובנים רבים, כל התיאור הזה, בין אם אוהבים או לא, הוא כאילו מתאר את הפטור לא מצד מיתו מוטל לפניו, אלא מצד חוויית האונן. אני נמצא תחת הלם השמועה של הפטירה, וזה מה שפוטר אותי מהמצוות. עכשיו, לאמיתו של הדבר, במובן מסוים, כשהירושלמי אומר שאפילו יש מי שישא מסעו, עדיין מה הירושלמי אומר, אתה מה? אתה עדיין פטור את פני כבודו של מת. במובנים רבים, כבר הירושלמי עושה את הצד הזה, לא משנה איך תסביר את זה. כבר הירושלמי אומר, זה לא כי זה מוטל עליך, אלא אם כן מה נאמר, ואני דווקא חושב שיש בזה משהו, שמוטל עליך על קרוב, זה לא הכוונה טכנית, אם אתה תיקח את האלונקה או לא. גם אם אתה לא תיקח את האלונקה, עדיין זה מוטל עליך. איפה רואים את הדבר הזה בצורה יפהפייה? בבבלי. הבבלי מנסה לפרש מה זה הביטוי מוטל לפניו. בראשית הסוגיה הבבלי מבין שמוטל לפניו הכוונה פשוטו כמשמו הוא מוטל לפניך, בעברית פשוטה, זה פה. ואז זה שואל הרב בבלי, מוטל לפניו אין שאינו מוטל לפניו, לא. ובמינו, מביאים פה ברייתא, מיד נלמד אותה, שהברייתא הזאת מה ברור? שגם אם הוא לא מוטל בחדר אחד איתך, עדיין יש לך את כל מערכות הדינים האלו, אז מה עושים? ואז זה אומר הרב בבלי, נקרא תכף את הברייתא, נקרא את התשובה, אומר הרב בבלי, אומר רבשי אמר, כיוון שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי. שנאמר, ויקום אברהם מעל פני מיתו, ונאמר, ואקברה מתי מלפניי, כל זמן שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי. ככה אומרת הגמרא, וזה השאלה שם איתה מאוד גדולה. השאלה, כשזה המת שלך, אם זה מוטל עליך או לא, אין לו שום נגיעה באופן מעשי, האם אתה בפועל חופר את הקבר או לא. אני הסברתי, אני עורך בת מצווה. בזמנת השם, השבוע לבת שלנו. אני לא מבשל את האוכל, ואני לא מצלם את האירוע, ואני לא עושה הרבה דברים. עשיתי הרבה מאוד דברים, בסדר? למדתי את הכתב מודרשה או הרבה דברים, בסדר? אבל את זה לא. אבל לא מוטל עליי לספור את האורחים, ולהתקשר לקייטרינג, ולדאוג זה, ומי יישב עם מי, וגם מי לא יישב עם מי. ועוד כל מיני דברים כאלה, כן? אתם מכירים את כל זה? כמו, אתה מנהל אירוע, מוטל עליך המון דברים, גם אתה באופן מעשי יושב אחרי שולחן ולא עושה כלום, כן? אני אביא משל אחר, אני כבר לא עושה מילואים, אבל פעם, כשהייתי עושה מילואים, אני חפש, אני אומר לכם את האמת. מה החפש? עושה את המילואים הכי משעממים בעולם, הולך לבטשית יושב מאחורה, עולה למגדל, הולך לשין ג', אבל כשאני לא עובד בשמירה, קורא ספרים. זה היה הזמן שהייתי קורא, שקט וזה, הממפה, כל המילואים, עצבני. למרות שהוא לא היה במגדל אף פעם, למה הוא עצבני? כי יש לו כזרה על הראש, הוא צריך, אם יהיה משהו יבוא אליו וטענות, והוא אחראי שהכל יהיה בסדר. כלומר, מוטל עליך זה מייצר תרדה גדולה, או זה... כלומר, לבוא ולהגיד, מישהו אחר לסחוב את האלונקה, אז עכשיו אתה בחופש, זה לא נכון. זה לא נכון, כן? כלומר, במובן הזה, עצם התיאור של הירושלמי, מישהו אחר לסחוב את האלונקה, עכשיו אתה תקרא קריאת שמע, כנראה דברי רבה שהם אומרים שזה לא ממש ככה. שפה, לפני שיש לברא את עוד הערה אחת, כן?
אני נגד מה שמעת, בתחילת השיר.
נכון, אני מתעל איתכם. עכשיו כאן אני רוצה רק להעיר עוד הערה אחת קצרה לפני שנראה את הברייתא, וזה שצריך לשים לב שבמשנה לא רק הקרובי משפחה הם פטורים מכל מיני מצוות, אלא גם אנשים אחרים שמטפלים במת. וזה המשך המשנה, נושא המיטה, וחילופיהן, חילופיהן. עכשיו פה אנחנו רואים הבדל מהותי במשנה בין נושאי המיטה לבין הקרובים. נושאי המיטה פטורים רק בזמן שהם בפועל מתעסקים באמת, ואילו הקרובים גם כשהם לא מתעסקים. כן, אני אקח את המשל מהממפי והחפש, כן? החפש, רק שניהם אולי זה פטור של מיתו מוטל לפניו, במובנים רבים, אבל לפני אדם שהוא לא הקרוב, מתי הוא מוטל לפניך? רק שאתה בפועל, הוא לפניך. לעומת זאת, מתי הוא מוטל עליך? כשאתה קרוב, הוא תמיד עליך. אבל כאן, אם ניקח חלק מהסברים שנאמרו קודם, די ברור שאי אפשר להכיל את כולם על אנשים אחרים. תקחו את ההסבר של הרב, אתה כועס, אז היום לא תקיים מצוות, כל ימי חייך. מה זה שייך על נושא המיטה? ברור שנושא המיטה אי אפשר לדבר בכלל במונחים האלו. כבודו של מת, האם אפשר לדבר על נושא המיטה? במובנים מסוימים כן, כשהם לפניו. על תרוד, כשהם עוסקים בו, הם תרודים, כשהם לא עסוקים בו, הם לא תרודים, למה הם לא תרודים? זה לא בעיה שלהם. אבל די ברור, הייתי אומר ככה, ההסבר הכי פשוט לנושא המיטה, שלא קרובים מהו, ההסבר הטכני, הוא ההסבר הכי פשוט. סליחה? נכון, זה ההסבר הכי פשוט. זה ההסבר הכי פשוט. שבואו נראה היום, בואו נעשה, נראה את הברייתא בשבוע הבא, נעבור לראשונים. מה הם עושים? יש לנו פה ברייתא המכוננת של דיני מיתו מוטל לפניו, שמופיע לפנינו בבבלי, בירושלמי ובמסכת סמכות. ואני ברשותכם רוצה להתחיל דווקא מהברייתא בירושלמי, אם אתם מרשים לי. ובואו נראה מה דיני מיתו מוטל לפניו בברייתא הזאת, ונשווה בין לשון הברייתא בבבלי לבין הירושלמי. זה ירושלמי אומר ככה, אני קורא, זה שורה 63. במילה אחת על ירושלמי, ירושלמי כשהוא מביא ברייתות לא תמיד מציין לפני כן שזו ברייתה, אבל זה ברייתה. אבל כל זמן שמיתו מוטל לפניו, בוא נראה מה דינה, אוכל אצל חברו. בעצם הדין הראשון שנאמר פה בירושלמי הוא שלא אוכלים סנדוויץ' לפני מת. אם נשאל את עצמנו למה, אז פה לפני דקה אמרתי מנושא המיטה נראה הכי פשוט שהמושג של תירדה קיים, של מן עוסק במצווה פטור מן המצווה. כאן הייתי אומר שבצורה ברורה עולה נושא כבוד המת. זה בצורה הכי פשוטה. יש פה, כן, שוכב לפניך הגופה. תזכרו, בזמנם לא פינו לחדרי קירור, דיברנו על זה. אז הוא שוכב על זה, הרצפה, ואתה אוכל עכשיו. למה זה לאג? כי פעולת האכילה היא פעולת חיות, כאילו לפניו עושה פעולה שהוא לא יכול לעשות. אבל לאכול הרי זו פעולת חיים מובהקת. אני זוכר שחוזני עליו השלום, סליחה?
זה הפסוק שהביא קודם בעצם הירושלמי. יש ימים של חיים, יש ימים של... לא נגיד לו לא לאכול. אפשר להגיד...
בוא נראה מיד מה אומרים לו. אז בוא נראה מיד מה אומרים לו. אתה יודע מה? בוא נקרא קצת. תראו מה עוד הירושלמי אומר. זה דבר ראשון, אתה לא אוכל לפניו. ואם אין לו חבר, אין לך איפה לאכול, אז מה תעשה? אוכל בבית אחר. אם אין לו בית אחר, עושה מחיצה ואוכל. והעיקר לא להפגין מול המת שאתה עושה משהו שהוא לא יכול לעשות, אבל לא סתם משהו שהוא לא יכול לעשות, פעולה שמתנת לך כוח לחיות עוד. אני זוכר כשחותני עליו השלום היה בשלבים האחרונים לחייו, אז הוא הפסיק לאכול. הרגשתי שהוא קצת מתה, כבר לא מתים בדקה אחת, אלא זה בשלבים. כי אדם שלא יכול לאכול, הוא משהו בו, הוא איבד קצת מצלם אנוש שבו. עכשיו אתה לא תוכל לפני המת. ממשיך הירושלמי, ואם אינו יכול לעשות מחיצה, מה תעשה? הופך את פניו לכותל ואוכל. עכשיו בוא נראה את ההמשך, ולא מסב. מה זה להסב? בטח שמעתם אותי כבר, הוא מדבר פה לפני פסח וכל מיני הזדמנויות. להסב זה לאכול כמו בן חורין, בנחת, זה כאילו האבא של הסעודות המפוארות. זה לא הזמן המתאים לסעודה מעין הדבר הזה. זה זמן, הייתי אומר, למה? אז חנוך, בוא נקרא את ההמשך. ולא אוכל כל צורכו. אפילו אומר הירושלמי, תאכל מינימום. קיום בסיסי, נכון, אתה צריך לאכול, כי אנחנו לא צריכים למות יחד עם המת, אבל אנחנו לא צריכים ליהנות מהאוכל. עכשיו, זה לא סתם, תראו את הביטוי, יש פה שני ביטויים שהם מאוד מאוד יפים. לא אוכל כל צורכו, לא שותה כל צורכו, ולא אוכל בשר ולא שותה יין. והם שניהם מכוונים לאותו יסוד. אני הולך עכשיו קצת להשתולל, בסדר, אבל הם שניהם מכוונים לאותו יסוד. שאתה הולך עכשיו לאכול את האכילה המינימלית, אכילה מינימלית היא גם שאלה של כמות, והיא גם שאלה של איזה מאכל אתה אוכל. הבשר והיין בתפיסה של חזל, זה אכילת מותרות. יש ברכה שמבטאת את זה מאוד יפה, זה ברכת בורא נפשות. הרי אתם יודעים שהנוסח שלה היא ברכה מאוד משונה. בורא נפשות רבות, לאכילה פעי נפש כל חי, ברוך הלאה, ממה תחביר פה? אז כבר התוספות בברכות, בדף במדלת מהירים, שיש פה החלאה של שתי ברכות. ברכה אחת היא בורא נפשות רבות וחסרונן, שזו ברכת המים של רבי טרפון במשנה, שמה בעצם התוכן שלה? למה זה על מים? אני נפש, אני יצור ביולוגי, ואני יש לי חיסרון, אני צריך למלא אותו, נתת לי את הצורך הזה. זה תודה רבה רק על זה. כן, מה נותן את זה? מים, אפשר היום להגיד, אולי רפואה יודעת לתת הספקה בסיסית של מינרלים וזה, לאינפוזיה, לא יודע, דברים שיכולים לתת לבן אדם אפשרות לחיות, אף אחד לא נהנה מזה. עכשיו, על תודה רבה שעשית עוד משהו, על כל מה שבראת, תודה רבה שמה עשית, שמה נתת לנו, גם אפשרות ליהנות מאוכל, לא להיות כמו נחש שאוכל אפר, אלא ליהנות מהמגוון הרחב שמה, גם על זה אני אומר תודה. עכשיו, בשר ויין, הם במידה רבה מסמלים את בעיני חזת הדבר הזה, בין היתר, לפחות לגבי הבשר. לגבי היין זה יותר מסובך, אבל לפחות לגבי הבשר, כי הוא לא חלק מהתפריט היומי, אפשר להסתדר בלעדיו. הם רובם היו אוכלים בשר רק בזמנים מיוחדים, לא מדי יום. גם יין במידה רבה הוא מסמל את האנושיות, הוא מסמל ההבדל בין מים ליין, לפחות ככה טוען דודי רב חיים סולובייצ'יק בספר על היין, שבמקורות ימי ביניימים, אני נזהר, מים זה משקה בהמות, יין זה משקה של בני אדם. אתם יכולים לתהילים קוף ד' מי שלא מאמין לי, מה בעלי החיים שותים שם מים, מה בני אדם שותים יין. עכשיו, אני אוסיף יותר בזה, שבשר לפחות בתורה, תמיד בא יחד עם התאווה. אם אני עוקב אחרי השורש של התאווה בתורה, אז זה מתחיל בבראשית ג' בחטא גן עדן, והתאווה שם מוסבת על אוכל וקשורה במיניות. היא מוסבת על אוכל שהאישה מתאווה תאווה, גם העץ מתואר ממש במונחים מיניים, ותרא האישה את העץ, כי נחמד העץ למראה, והיא מתאווה ואז פתאום מתביישים. למה הם מתביישים? כוח התאווה התעורר באדם, והוא מוסב על שני הכוחות הביולוגיים הגדולים, הוא גם האמת נותן להם עוצמות שאין לפני כן. עוצמה אדירה, אדם יכול להעלות את רמת המיניות שלו, את רמת האכילה שלו. התורה מאשרת את החטא, בידע האדם, את חווה אשתו, מה שלא כתוב לפניכם. מכאן ואילך בתורה תמיד תאווה הולך עם בשר. למה הוא הולך עם בשר? כי בוא נקרא במדבר יוד, אפשר מספיק לאכול שומים בצלים, מבטיחים וחצילים. אבל בשר? אני רוצה יותר מזה. אנחנו תאבים. עכשיו, האכילה האנושית, בעצם מה שנאמר, כשאתה במתך מוטל לפניך, אתה ממשיך להתקיים, אתה לא נהנה מהחיים. אתה לא... עכשיו אני אוסיף עוד משהו, אני לא יודע אם הוא אמיתי, אבל בוא נשמע את דעתכם. בראשית ג' שמשם מגיע התאווה, שהולך לבשר, הוא גם שם מגיע לעולם המוות. התאווה היא גם נותנת עוצמה לאנושיות, וגם הורידה אותו לבאר שחת. תאווה זה כוח שצריך ללמוד איך להשתמש בו. רגע, מה שנאמר, אם אני מסכם עד עכשיו את הירושלמי, זה מגבלות על האכילה. האכילה כפעולת חיים שהיא אומרת, אני מקיים את עצמי במינימום הנדרש ולא מעבר לזה. זה מה שנאמר. וגם ההמשך, כולו מדבר על אוכל. אני מקריא. ואין מזמנים עליו. אני רוצה להסביר מה הזימון מסמל. הזימון מסמל את היכולת של בני אדם לאכול יחד, אכילה יחד תמיד כוללת חברה. זה תמיד כוללת היכולת להיות עם עוד אנשים. זה אחד ממאפייני הסעודה והעולם של חז"ל. אחד ממאפייני הסעודה. ואם בירך אין עונים אחריו אמן. לא כתוב לא לברך. רק מה לא כתוב? לא אוכלים יחד. אתה לבד. זה מה שכתוב. אתה בודד. ואחרים שברכו אין עונה אחרי המאמן. זה דיני מתו מותר לפניו. אין פה שום פטור ממצוות. גם לא כתוב שהוא יאכל בלי לברך המועצי. זה לא כתוב. מה כן כתוב? המכלול של הסעודה האנושית, שהיא ביטוי מובהק לאנושיות, את אלה לא עושים כשהמת מוטל לפניך. יש פה אבן שאין לה דומה. פה רואים למה בן אדם מגיע. מולו אתה מניח, אתה פשוט מקיים את עצמך על אש נמוכה. זה מה שנאמר בברייתא הירושלמית. כן, בבקשה, מי פה רוצה לשאול? כן, חיה.
לא, אתה אומר שאוכל זה לבטא את העולם של החיים. אבל גם עשיית מצוות זה גם כן מבטא את עולם החיים, כמו הסיפור של מי שהולך עם ציצית בבית כפרות.
נכון.
גם כן.
אמת? אבל בירושלמי זה לא נמצא, את צודקת. בבבלי זה נמצא, בואו נראה מה קורה בבבלי. הבבלי מביא אותה ברייתא, אבל הוא קצת שונה. אני לא אומר מי שינה ממי, אבל הברייתא קצת שונה. בואו נעבור לבבלי בברכות. אומר הבבלי, אני קורא, ורמיני, מי שמתו מוטל לפניו, אוכל בבית אחר, אם אין לו בית אחר, אוכל בבית חברו, אם אין לו בית חברו, עושה מחיצה ואוכל, אם אין לו דבר לעשות מחיצה, מחזיר פניו ואוכל, ואינו מסב ואוכל, ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין. מי נפל פה בבבלי? כל צורכו נפל. לא נמצא בבבלי. רק בשר ויין לא נמצא. כבר אני אספר לכם שלפחות בראשונים, לא ב... בירושלמי, בגלל השכינות לאינו אוכל כל צורכו, נראה לי ברור שלא לאכול בשר זה סוג שלא לאכול כל צורכו. עכשיו אוכלים מינימום, לא אוכלים עכשיו גלידה, לא אוכלים פשוט להתקיים. אבל בבבלי זה לא נמצא, כי לא לאכול בשר אולי הוא בא ממקום אחר. כותב את זה הרשב"א וראשונים, הרמב"ן שלמדנו לעידונים, זוכרים? למה לא לאכול בשר ויין? כי זה יפריע לך מה לעשות? לקבור את המת. כי אם אתה אוכל בשר, שותה יין, אתה קצת, הראש מסתובב, אתה זה כבד, מדושן, אבל זה לא בגלל שזה לא כבוד למת או משהו כזה. זה מפריע, אבל עכשיו, לאכול בכמות, זה כנראה לא מפריע. אז זה נפל. עכשיו, מה קורה לברכה? תראו גם כן. בברכה מה כתוב? פתאום יש תוספת ואינו מברך. מה הוא לא מברך? מקובל להבין. אינו מברך כוונה מה? אומר רש"י, לא צריך לברך ברכת המוציא. מה שלא היה בכלל בבית הירושלמי. בבית הירושלמי מה היה? אין מזמנים עליו, נקודה. אתה לבד. פה אין המועצי. אתה צריך לחשוב על זה. הלאה. ואינו מזמן, ואין מברכים עליו. מה הכוונה אין מברכים עליו? גם זה נוסח אחר לגמרי בבית הירושלמי. אז זה מסביר שיהיה כוונה שלא מישהו אחר יברך המועצי בשבילך ותענה אמן. תחשוב, טוב, אני לא יכול לברך, שהוא יברך בשבילי. גם זה לא, אבל זה עדיין הכל בפטור שלא מברכים בכלל, לא? שלא מברכים עם אנשים אחרים. בכלל לא מברכים. ואז מופיע משפט שלם שלא מופיע בכלל בירושלמי, הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילים ומכל מצוות האמורות בתורה. וגם פה אתה אפילו בברייתא הזאת יכול להרגיש ולומר, למה באמת הוא לא מברך? הוא לא מברך כי אולי מאותה סיבה שהוא לא מתפלל, מאותה סיבה שהוא פטור מכל המצוות. או בלשון אחרת, אם המוקד בסוגיית, בברייתא, סליחה, ירושלמי, מה היה? המוקד היה אוכל. מתו מוטל לפניו, אוכל אכילה מינימלית, בבדידות, אין לו שום מאפייני סעודה חברתית, אנושית, לא בתפריט, לא בהרכב, לא בצורת הישיבה, זה הדין. בבבלי זה המוקד, הדגש על אוכל כנושא מרכזי, מתעמם, כאמור נופל כל צורכו, לא נמצא, בשר ויין, ובעצם זה שאתה לא מברך, הדבר הפשוט ביותר הוא להניח, אתה לא מברך, כי אתה בכלל לא עושה מצוות, עכשיו פה את יכולה להסביר כמו שרצית קודם, וכו', כן? וזה הנוסח של הברייתא, כפי שהוא מופיע בבבלי. הם בבבלי והם בירושלמי מתייחסים בהמשך הברייתא למה קורה בשבת. כן, אם נחזור לרגע החול הירושלמי, הדד שורה 66, הדד תימר בחול, אבל בשבת מסב ואוכל בשר ושותה יין ואוכל כל צורכו ושותה כל צורכו, מזמנים עליו, אם ברך עונים אחריו אמן, ואחים שברכו עונים אחריהם אמן. עד פה הפשוטם של דברים, שעוד פעם, זה הכל דיני אוכל. אז בשבת אוכלים רגיל, נשאל למה בשבת אוכלים רגיל? כי בשבת המת לא מוטל עליך, כי אין מה לעשות כדי לקבור אותו. גם בבבלי זה ככה, ותראו את הלשון, כמה היא שונה, בשבת, עכשיו תראו את הלשון, מסב ואוכל בשר ושותה יין, וברך ומזמן, וברכים עליו ומזמנים עליו, וחייב בכל מצוות האמורות בתורה. אם אמרתי שבכל הוא פטור, אז... אבל האמת היא שכבר בירושלים יש קצה של זנב, שלא כל כך ברור איך לפרש אותו, ותחזור רגע לירושלמי. הירושלמי אומר, אמר השבג, הועיל ויתרתי לו את כל אלו, חייבי הוא בשאר כל המצוות של תורה. אם חיי שעה, התרתי לו כל שכן חיי עולם. פה ברשבג זה המשפט היחיד בסוגיית הירושלמי, שיש בה איזה קצה של חוט, איזה רמז דק, שיש איזשהו פטור מסוים ממצוות, והשפה היא חייבת הוא בשאר כל... התרת לו את כל אלו, חייבי הוא בשאר כל המצוות, כנראה שבדרך כלל חלק מהמצוות אני מוריד. על מה בדיוק הוא מדבר, או מה אפשר להסיק, אז בואו נתייחס לשניהם. עדיין זה לא אומר שבחול יש פטור גורף מכל המצוות. הרי לזמן זו מצווה? אני חושב, אני לא תאמן זו מצווה. אז פתרת אותו מחלק, אבל עדיין יכול להיות שמה שפתרתי, הכוונה למכלול של דיני סעודה. אני לא בטוח שאפשר להסיק מעבר לזה. בבבלי ברור שהשפה כבר הרבה יותר... ברורה, כל המצוות האמורות בתורה. למה הוא כנראה רומז? אז כאן שני התלמודים מבינים שזה הולך סביב תשמיש המיטה בשבת. זה אנחנו צריכים ללמוד, יש בנושא הזה מחלוקת אדירה בין הראשונים. האם מי שמיטו מותר לפניו הוא אסור בדברים שבצינה, האם הוא מותר בתשמיש המיטה בליל שבת של אמינות, של סליחה, שמיטו מותר לפניו. זה גם קצת ניכר במילים שלו, השאלה אם זה נכנס טוב במילים, חיי שעה, חיי עולם. אם אפשר לקרוא לפריה ורבייה חיי עולם. או הייתי אומר, האיסור של תשמיש, שאתה מתאבל על מוות, האם זה הזמן לעסוק בפעולה שיכולה חיים? האם זה מתאים? אולי, אבל זה לא קשור, האם זה קשור כי הוא מצווה, כי הוא תענוג, כי יש פה תוכן מיוחד שהוא כאילו אומרים, לא עכשיו, תחכה עד סוף השיבה, כמו, צריך לברר את זה. אבל מאוד בולט הפער בין הברייתא בירושלמי לברייתא בבבלי. במסכת שמחות יש איזה צ'ונט, אני לא כך יודע איך להסביר, אבל תראו פה כמה דברים מעניינים. קודם כל, מסכת שמחות כאילו הכיר את סוגיית הבבלי, או לפחות הנוסח שהגיע אליהם, בסדר? אבל כל זמן שמיתו מוטל עליו, מה לשון המשנה, הברייתא בבבלי בירושלמי, לפניו, מפה באה כל ההסתבכות של הסוגיה בבבלי, מה זה לפניו? האם לפניו זה in front of you או מוטל עליך? מסכת שמחות כבר אומר חד וחלק מוטל עליך. עכשיו אתה טועה. זה הנוסח המקורי, זה בהשפעת הסוגיה שרבה שעם מישהו, אני לא יודע. הלאה. פה כתוב בצורה ברורה. פטור מקריאת שמע, או מן התפילה, או מן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה. זה הבבלי, זה דומה לגמרי לברייתא הבבלי. פה גם אין את כל הבעיה. לא צריך לכתוב שהוא לא מברך, שהוא לא מזמן. ישר מה נגיד? כלום. אבל אז תראו מה כתוב, אני רוצה להחמיר לעצמו, אז לא יחד כבוד המת, ברור שפה השפה היא השפה של הירושלמי. אני לא יודע מה זמן הברייתא, מה בדיוק קרה פה. אני כן יודע שבהמשך אנחנו רואים, וזה אולי קצת כדאי לדבר יותר פעם הבאה, מופיע בהלכה ב', תראו, הגיע זמן המקרא, כל העם קוראים, והוא שותק ואינו קורא. עמדו להתפלל כל העם מתפללים, והוא מצדיק עליו את הדין. שימו לב, הוא מתפלל, אבל מה הוא מתפלל? משהו אחר, הייתי אומר ככה. התפילה אמורה לבטא את המצבך הקיומי באותו זמן, אז זה לא זמן נתיב עכשיו, להתחיל לבקש פרנסה וכו'. אבל על מה כן תדבר עם הקודש ברוך הוא? על מה שמטריד אותך, מה מטריד אותך כרגע? תראו, זה לא ניתוק היחסים שסבא שלי דיבר עליו, זה דמרי לו. פוק, אני מדבר איתו, מצדיק עליו את הדין, ומה הוא אומר, ריבון כל העולמים, חטאתי לפניך, כמעט מחובותיי נגוויתי, ולהרבה מכאן הייתי שווה, יהיה רצון שתגמור את פרצותי. כתוב מה רב שמואל עזר אומר, פילי פלואים, אף הוא שואל כל צורכי המת. אל תבקש פרנסה, תבקש קבר טוב, תבקש היוויה גדולה, לא יודע, תבקש צורכי המת. אתם הולכים לבית הבאה, אתם מגלים שהבית הבאה היא לגמרי בריתת ירושלמי. כלומר, הלכה א' זה בבלי, באופן ברור, עם חלק מירושלמי, והלכה ג' אוכל אצל חברו, ואז מה יש פה? אינו מסה ואוכל, אינו אוכל כל צורכו, אינו אוכל בשר, אינו שתהיה, אין מזמן, אין מול לא ברך. לא נמצא כל הבבלי. מסכת צמחות היא משהו שהוא כזה קצת לא ברור. מה שאני רק אוסיף...
מה שאני עושה את
הצמחות? אני לא לגמרי יודע עדיין, בסדר? תנו לי לעבור את הבת מצווה, אבל זה לי קצת זמן אולי ללמוד, בסדר? אני תרוד נורא, אני אומר את האמת. בבית שמש יש להם מזל, השיעור ביום שלישי, אז פשוט ביטלתי אותו, כי הבת מצווה ביום שלישי, בסדר, אבל אני רק אומר, אני באמת, אני לא מצליח להשתלט על דברים, וזה אני מנסה להכין, אתה רואה? עכשיו, תשמעו רק בבלי ותענית מעניין, וזה נסיים ונגיד משהו פרשת שבוע. אומר רב יהודה אמר רב, כך היה מנהגו של רב יהודה בר אבילאי, ערב תשעה באב עם לו פת חריבה במלח, ויושב בין תנור לקיריים ואוכל, ושותה עליו קיטון של מים, ודומה כמי שמיתו מוטל לפניו. כשאתה קורא את התיאור הזה של סעודה מפסקת בערב תשעה באב, אתה מגלה דווקא נתונים שמתאימים יותר לתיאור של הברייתא הירושלמית. דהיינו, הישיבה הבודדת, שהיא נמצאת בשניהם, אבל בעיקר שאתה שותה מים, קיטון של מים, שזה גם כמות קטנה וגם מים ולא יין, וגם הפת חריבה במלח. לא כתוב פה רק לא בשר. ודווקא פה, זה המקום היחיד להבחין את הידיעתי בבבלי ששרד באופן ברור תיאור שאתה אוכל סעודה מועטת, סעודה שהיא פשוט מקיימת משהו בסיסי ולא מעבר לזה, אבל דווקא בברייתות שעוסקות במי שמתו מוטל לפניו, זה לא נמצא בבבלי. כלומר, אפשר ממש לראות פה פער או שוני בין התלמודים. אני אסכם, אצרף את הדברים אחד עם השני. בירושלמי, במשנה לא כתוב שיש פטור מכל המצוות למי שמתו מוטל לפניו. וגם בירושלמי זה לא כתוב. ונגיד עכשיו במילים פשוטות. במקורות ארץ ישראל לא נאמר שמתו מוטל לפניו פטור מכל המצוות. זה מתואר כפטורים כאג'מה, תפילה, תפילי. אם נשאל מה מיוחד בהם, פשוט שני דברים פשוטים. דבר ראשון זה הכוונה, ודבר השני זה מצוות שקבוע להם זמן. ובגלל שקבוע להם זמן, מה יכול לקרות להם? זה התנגש. וזה בעיקר בולט עם מי? עם נושא המיטה. זאת הבעיה שיש שם. מה כן מערך ההלכות המיוחד של מיתו מוטל לפניו? זה קשור לאכילה. זה מערך של אכילה, זה איך יושבים, מה אוכלים, לפני מי אוכלים, וגם איך מברכים. לעומת זאת בבבלי, יש לנו מהלך שלם של ממעטים במעגל האיסורי אכילה, יותר מדגישים את הפטור מכל המצוות. סופו של דבר, לשון הברייתא הבבלית חלחלה לתוך נוסח המשנה, בוודאי לתוך החשיבה ההלכתית, וככה אנחנו מגיעים לאותה תפיסה רווחת, או מה שבעצם נפסק על אוכל למעשה, בוא נקרא את השולחן ערוך גם בשיעורים, כן? שמי שמתו מוטל לפניו הוא פטור מכל המצוות. אלא מה, פה אני רק רוצה לסיים בשאלה שנענה עליה לפעם הבאה. עדיין יש הבחנה מאוד חדה שמופיעה באחרונים, שגם לפי הבבלי זה רק פטור במצוות עשה. אבל אין לאדם שמתו מוטל לפניו היתר לעבור עבירות, ודאי שלא. וכאן אני אעלה שאלה ששאל אותי בעל המקום הזה, בעל הבית, רבי ציון אוכשטיין, שהוא ישב שבעה על אביו, באתי לנחם אותו, והוא אמר לי, מאוד מוזר לי לא לברך לפני שאני אוכל. מה זה הדבר הזה? לא... הוא גם שאל, לכאורה כתוב בגמרא בברכות בדף למדי, שאסור לאדם ליהנות מעולם הזה ולא ברכה. אסור לאכול בלי ברכה. אז השאלה שהוא שאל הייתה, למה לא נגיד שכמו שאתה אסור בלאבים, שיהיה אסור לאכול בלי ברכה. אז זה בעזרת השם, בפעם הבאה אני אגיד לך מה נשלים. צריכים להשלים את הנושא הזה. זה ייקח אצלנו קצת למסע בטיב ברכות הנהנין. האם באמת זה איסור? או בעצם אולי זה מצווה. צריך לדבר על הדבר הזה. יש סביב זה כמה וכמה דברים. שנית, אני רוצה להתעסק בשאלה של שבת ויום טוב. בעצם ראיתם את הבעיה בעצמכם. הברייתא כתוב שבשבת מה קורה? אין את דיני מיתו מוטל לפניו. אבל לפני כן בירושלמי, מה למדנו? שבשופר, ביום טוב הזה, מה למדנו? שהוא פטור מקריאת שמע. מה קורה פה? אז זה דיון בתוספות פה על אתר, זה דיון ברמב"ן בתורת האדם, יש איזה דיון בראש. הדבר הבא הוא, בראשונים יש דיון ענק, מה נקרא מתו מוטל לפניו, מת שאי אפשר לקבור אותו, התייאשו מלקוברו, תפסו אותו השלטון. ושאלה נוספת שחייבת ברור אצלנו, זה הסיפור המפורסם על רבנו תם, שמתה אחותו והוא אכל בשר ושתה יין, כי הוא אמר שהילדים שלה ובעלה שיקברו אותה, אני לא מבטר על הסטייק שלי. אני צריך להבין את הסיפור הזה. מה זה? מה זה הרבנו תם הזה? זה דורש ביור. ושאלה אחרונה גדולה זה הנושא של תשלומים, מה שהזכרתי קודם. בסדר, אז זה בלי נדר לפעם הבאה. עכשיו ברשותכם משהו קצר על יצחק אבינו. בסדר, פרשת שבוע. אני מניח שכולם מודעים לדמותו של יצחק, שהוא החיוור שבאבות. אברהם הוא איזה מהפכן גדול, עוזב את חרן, מגיע לארץ, דיברנו פה על לך לך, הוא נע ונד, אין לו מקום, הוא מסתובב בעולם, הוא אוסף את כולם, עובר חוויות ככה מדהימות. יעקב יש לו חיים סוערים, הוא עצמו אמר, מה דברים? אבל יצחק, נראה כזה, כזה חיוור, אני לא רוצה להציב יותר מדי את הקושיות, כי אין לי זמן לתרץ אותם. אבל הוא לא כך יודע מה כל, אבל בבית, אשתו מסבנת אותו, הוא אמר, וגם בצד זה, בעצם התשובה היא, או בוא נאמר, יצחק יש איזשהו סוג של תפקיד קצת אחר. כי המהפכות הגדולות הן נעשות על ידי אנשים גדולים, אבל המהפכה אין לה המשך אם אין דור שני שמוכן לקיים אותו. הוא בחלק מהרימה הגדולה של יצחק, שהוא מוכן לחפור אותם בעירות שחפר אברהם אביו. והוא לא מחפש את הבאר שלו, הוא לא מחפש חידוש, הוא מחפש המשכיות. ולמהפכה של אברהם אין ערך אם אין לו יצחק. אבל כאן יצחק לומד שיעור ענק בתחילת הפרשה, אני מאוד אוהב את השיעור הזה. מיד אחרי שאברהם הסתלק מן העולם, ויראה בארץ, יצחק אבינו בתור האפיגון המושבע, הולך בדרכי אביו, מה יצחק אבינו אומר לעצמו? כמו אבא. מה אבא עשה? ירד למצרים, גם אני רוצה לרדת מצרים. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ומה הוא מלמד אותו? שיעור גדול. אתה רוצה להיות כמו אבא שלך? אתה יודע מה הדרך להיות כמו אבא שלך? אל תרד מצרים. למה אל תרד מצרים? כי אבא שלך היה לו תפקיד מסוים. התפקיד שלו חייב אותו לרדת מצרים. אתה לעומת זאת, מה התפקיד שלך? התפקיד שלך הוא להיאחז פה. ועוד יש לך תפקיד אחר. אתה רוצה כמו אבא שלך, הכוונה כמו שהוא מילא תפקידו, גם אתה רוצה מילא תפקידך. הדרך היחידה למילא תפקידך הוא לא לחכות את ההתנהגות שלו, להיות מחויב למודל שלו. יש גמרא מקסימה בשבת, שאני מאוד אוהב, שכמעט מבטאת את זה. היא מתארת את כל החברות של יצחק, והיא גם מתארת למה צריכים אבא קצת חיוור, כי גם אנחנו חיוורים. בואו נשמע את זה. גמרא אומרת כך, אמר רבי שבת פייטת עמוד ב', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה דכתיב? כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. לעתיד לבוא, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו הקדושת שמך. זה המהפכן. שישרפו בגלגלי המהפכה. כלומר, הם לא עומדים בסטנדרטים הגבוהים שלי, שילכו מפה. אמר, אימא ליעקב, טוב, אברהם אי אפשר איתו. איך יעקב? למה יעקב אולי יש סיכוי? דבל יצר גידול בנים. אפשר דבי רחמי עלי. אולי הוא עבר כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה בנים. אמר לי, בניך חטאו. אמר לפניו, בנו של עולם, ימחו הקדושת שמך. אני כבר לא יודע מה הסיבה, אני לא רוצה לרמוז. אבל די יעקב, לא היה לו סימפתיה. אולי לא היה לו כוח, כן? עכשיו תראו מה קורה. אמר, לא בסבי תמה ולא בדרדקי עיצה. אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. עכשיו תראו איך החיים שלנו חיוורים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך. בשעה שהקדימו לפניך לעשה לנשמע, קראת להם בני בחורי, עכשיו בניי ולא בניך, ועוד כמה חטוב, בוא נראה בעצם מה זה חיים. אני אגיד את האמת, אנחנו עומדים פה אבלות, מה זה חיים? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. דל 20, דלה נסלי, מה כבר נשאר? פשלו 50. דל 25 דילי לוטה, שימו לב, הוא ישן חצי מה... 12 שעות בלילה. מה כבר נשאר? פשו לו 25, מה כבר נשאר לך? טוב. דל תרתי ישראל ופלגה, יצלוי מיכל בבית הכיסא. תראו איזה אחוז מהחיים מבנים בשירותים, אוכל, בית הכיסא. מה נשאר? תראו את החשבון. פשלו, תרתי ישראל ופלגה. מה, איזה חיים כבר יש לנו? כמה? 12 וחצי שנים, כן? כמר לי פעם ידעיה כהן, הוא אמר לי, ככה, אתה בן 20 ממש אתה מתחתן, ואז לך ילדים קטנים, ואתה אין לך דקה לעצמך. אתה מגיע לגיל 40 ומשהו, הילדים גדלים, אז ההורים שלך זקנים. אתה מטפל בהורים שלך, מטפל, אתה בן 50 ומשהו, נגיד, הם, לא יודע, מסתלקים מן העולם, ואז אתה מקבל כמה שנים טובות לעצמך, ואז אתה זקן בעצמך, אגב, אז כבר אין לך כוח. כבר כמה יש לך? זה מה שיצחק, כבר כמה יש, כאילו, באמת. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אפשר מצד אחד להגיד, זה טרגי, זה טרגי, מה אפשר להגיד? כמה זה עצוב, מצד שני מה אפשר להגיד? למה אתה כועס עליהם? כאילו, באמת, כאילו, זה מה שהוא אומר לו. באמת, אם אתה סובל את כולם אותה, מה, זה גדול עליך לסבול את זה? ואם לאו, פלגה עליי הוא פלגה עליך. ואם תמצא לומר, כולם עליי, הקריב את נפשי כמך. אני זה שעלה על המזבח. אני החיוור, אני עליתי על המזבח. פתחו ואמרו, ופה יש פה פירוש מדהים לפסוק. ומי אומרים, אתה אבינו? הרי מה כתוב בפסוק? אתה השם אבינו. ותראו מה עושים פה לפסוק, זה מדרש נועז. אמרו, אתה אבינו. מי זה אתה אבינו? יצחק. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסום לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. ולכן הפסוק אומר, אתה השם אבינו. ומה חילו יצחק הקדוש ברוך הוא בעיניו? מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. הלאה טוב.